פרשות בראשית ונוח, אנחנו לא נוותר עליהם כל כך מהר, ואנחנו נשלים תוך כדי תנועה כמה עקרונות שקשורים לפרשות האלה. בשבוע שעבר עשינו מה שעשינו, היום נשלים עוד נקודה. כשאנחנו מתבוננים פרשת וירא, אנחנו לומדים פרשת וירא, אבל דרך פרשת נוח אנחנו נגיע לפרשת וירא. כשאנחנו מתבוננים בסוגיית המבול בפרשת נוח, אנחנו פוגשים שמילה אחת חוזרת כל הזמן. אנחנו ננסה טיפה להבין את הצדדים השונים שלה, אבל יש מילה אחת שחוזרת כל הזמן, ובאמת כך היה. אומרת התורה בתחילת פרשת נוח, מקור אחד שלנו, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. ויולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. עכשיו שימו לב כמה פעמים חוזר שורש שחת, שין חת תף, מלשון השחתה. השחתה באופן כללי הכוונה כיליון, כלומר לא איזה פגיעה חלקית או חיצונית, אלא כיליון מוחלט. שימו לב כמה פעמים חוזר שורש שחת. ותשחת הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. שלוש פעמים. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. אם כן, הם משחיתים, גם אני משחית. ואז הופיע המבול. תכף ניכנס לפסוקים האלה בצורה יותר מדוקדקת. ואז הופיע המבול, כמובן הושחתה הארץ, הושחת האדם, הושחת החי, הושחת הצומח, הושחתה האדמה, חוץ מהתמצית שנשארה בטבע. ואחר כך הקדוש ברוך הוא קורא ברית עם נוח, שסופה הקשת בענן, ושם התורה חוזרת פעמיים, שלאחר שהקדוש ברוך הוא הביא מבול העולם שישחית את הארץ בעקבות ההשחתה של בני אדם, ויותר מבני אדם, תכף נראה, הקדוש ברוך הוא מבטיח, קראת ברית עם האנושות, שמה? מקור שתיים, ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהשחתת הארץ לא תהיה. אמנם דייקו הדייקנים, ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ. משמע שיכולה להיות השחתת הארץ בצורה אחרת, לא בצורה של מבול. אבל באופן פשוט, ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ, וגם פסוק, כמה פסוקים לאחר מכן, ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר. משמע שדרך אחרת להשחית אולי כן, אבל המנגינה לפחות היא שאחרי הכיליון הטוטלי הזה של המבול ופתיחת שלב ב' של ההיסטוריה על ידי נוח ומשפחתו, הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא יהיה כדבר הזה יותר, לא תהיה השחתה. והנה בפרשה שלנו אנחנו לכאורה מוצאים שהופיעה השחתה, אמנם לא השחתה כללית, וזה עוד תירוץ אחד שמה שהקדוש ברוך הוא אמר שלא תהיה השחתה, זאת השחתה כוללת, אבל השחתה ספציפית יכולה להיות. בכל אופן, צריך להבין, אם המציאות, האנושות, הגיעה לקלקול כל כך חמור לפני המבול, עד כדי כך שהפתרון היה רק אחד, השחתה, א', מה היה הקלקול הזה? ב', סוף סוף הקדוש ברוך הוא קראת ברית, בין אם נגיד שהברית היא לא השחתה במים, והיא כן השחתה אולי בדבר אחר, גם זה לא לכתחילה, וזה לא איזה אידיאל גדול, ובית, גם אם הקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא ישחית את הכל והוא ישחית רק מקום אחד, גם זה לא דבר מי יודע מה, זה דבר חמור. וכמובן ההשחתה שלה אנחנו מדברים היא הפרשייה של סדום. הקדוש ברוך הוא משחית את סדום, ואם ידייק במילים, תסתכלו רגע מקום מספר 3, בסוף הפרשייה נתחיל בפסוק י' ג', אחרי שהמלאכים באים לסדום, בודקים, תכף נראה מה שבודקים, אז הם אומרים פסוק י' ג' פרק כ', פרק י"ח, פסוק י"ג, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני השם, וישלחנו השם לשחתה. אם כן, אם ההשחתה הראשונה הופיעה במבול, בפרשת נוח, ההשחתה השנייה מופיעה אצלנו בפרשת וירא בסדום. וצריך להבין מה היו הסיבות שגרמו להשחתה בימי נוח במבול, ומה הסיבות כנראה שחזרו בפרשה שלנו, פרשת וירא, אצל סדום. וגם התורה בסוף אומרת, והיא בשחת אלוהים את ערי הכיכר. זה הנושא שלנו היום, המבול וסדום. אבל בכותרת, מי שרואה ומי שרואה, יש עוד כמה מילים. פילגש בגבעה, ספר שופטים, פרק י"ט, פרשייה נוראית, פרשיית פילגש בגבעה. תרף נפתח, נזכיר קצת את הדברים וניגע בנקודות יותר עקרוניות. גם הפרשייה היא פרשיית פילגש בגבעה, היא נראית כלפי חוץ פרשייה חמורה מאוד. היא נראית לכאורה מקבילה כמעט לגמרי לפרשיית סדום. אפילו הביטויים, נראה עוד מעט, נראים מאוד מאוד קרובים, למרות שהם לא קרובים לגמרי, נראה בהמשך. בכל אופן, כנראה, ושם, בפרשיית פילגש בגבעה, הקדוש ברוך הוא לא השחית. כלומר, לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא השחית, למשל, את שבט בנימין. אלא שבט בנימין, באיזושהי תקופה, אחרי המלחמה ואחרי השלבים השונים של המלחמה, ואחרי המכה שהוא קיבל, שבט בנימין, אם אפשר לומר, הוא הורחק מעם ישראל, עד שבסופו של חשבון, הותר שבט בנימין לבוא בקהל. זאת אחת הסיבות שלא היה, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. ומה קרה בט"ו באב? הותר שבט בנימין לבוא בקהל. טוב, אם כן אנחנו רוצים להבין מה קרה לפני המבול, עד כדי כך שהיה צריך להשחית את העולם, היה צריך לקרוא משהו מאוד משמעותי. ב', מה קרה בסדום, שהוא היה איזה מין מיני השחתה, שהיא בעצם המשכיות המבול? מה קרה בפילגש בגבעה, שכלפי חוץ נראה שזה אותו דבר, אבל כנראה שלא, כי שם לא הייתה השחתה. לא שפילגש בגבעה זה מצווה מהתורה, מה שקרה שם. אבל כנראה שלא הייתה השחתה. טוב, אז זה הנושא שלנו, והמילה האחרונה, ואנחנו. תגידו, כל הנושא הזה בכלל לא קשור אלינו. מה קשור המבול? היה. ומה קשור בכלל סדום? סדום והמורה, זה בכלל לא קשור אלינו. פילגש בגבעה, ברוך השם, כבר הותר שבט בנימין לבוא בקהל ישראל. אז מה זה קשור אלינו בכלל כל הנושא הזה? אנחנו נראה עוד מעט שזה מאוד קשור. טוב, אז בואו נתחיל לעבוד. בואו נתחיל בתחילת הפסוקים של פרשת נוח. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. שואל המלבים, הוא כבר עונה במקום מספר 5, שואל המלבים, הרי אנחנו יודעים כבר כמה פעמים בסוף הפרשה הקודמת שלנוח היו 3 ילדים. מי שיבדוק בסוף פרשת בראשית יגלה שהתורה כבר גילתה לנו את הנתון הזה, שהיה אדם שקוראים לנוח, ולנוח הזה היו 3 בנים, שם, חם ויפת. אם כן, למה התורה צריכה לספר לנו שוב, אלה תולדות נוח, איש צדיק תמים בדורותיו, תלוים תלך נוח, ולד נוח 3 בנים. תגיד, ויהי נוח איש צדיק תמים בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. למה צריך להגיד אלה תולדות נוח, פסוק י' ויולד נוח 3 בנים, את שם, את חם ואת יפת. הרי את הנתון נקרא לו הביולוגי הזה אנחנו מכירים כבר מפרשת בראשית, מסוף פרשת בראשית, לא צריך לחזור על זה. אלא אומר המלבים, אלה תולדות נוח לא בא לתאר את הביולוגיה של משפחת נוח, כלומר את הופעת הדורות הבאים. אלא אומר המלבים מקור 5, אלה תולדות נוח, האדם יוליד ג' מיני תולדות. יש באדם 3 מרכיבים, הוא כולל בקרבו 3 צדדים, 3 ממדים, ושלושת הממדים האלה הם בעצם, אפשר לומר, תכונות בסיס, תכונות אופי, אישיות של האדם, ולכן היות ויש בו את כוחות החיים האלה, את תכונות הבסיס האלה, ממנה שלושת כוחות החיים האלה ירצו לצאת אל הפועל, כמו כל כוח שהוא כוח, נקרא לו כוח חיים, אז הוא רוצה לפרוט ולרבות, הוא רוצה לצאת אל הפועל. לכן אלה תולדות נוח, זה לא, המילה תולדות לא באה לספר מי הוא הילדים של נוח. המילה תולדות באה לספר שנוח כלל בקרבו 3 צדדים, ושלושת הצדדים האלה הופיעו במציאות. שצד אחד כנראה בא לידי ביטוי בבן הנקרא שם, צד שני ביפת, צד שלישי בחם. אומר המלבים, האדם יוליד ג' מיני תולדות. כי כל כוח הנמצא במציאות, כמו למשל במין האדם, בהכרח מוליד ופורה. הוא רוצה לצאת לפועל והוא רוצה להתפתח. אומר המלבים, והאדם יתראו בו ג' מיני כוחות. יש באדם 3 סוגים של כוחות. הראשון, המלבים קודם כל אומר את הקצוות, אחר כך הוא מגיע לאמצע. הכוח הראשון שבאדם, הדבר שבו ידמה האדם אל יתר בעלי החיים, שהוא גופו הבהמי. ממד אחד באדם, זה הצד הבהמי שבו. הצד הטבעי שבו, במובן הכי נחות שלו, שבא לידי ביטוי בצורה הקיצונית ביותר, אם אפשר לומר, הבהמית ביותר, היא חשובה, אבל זה בא לידי ביטוי באופן הזה, ותולדותיו הם בנים ובנות לקיום המין. כלומר, כדי שיהיה מין הדבר, יהיה מין בני אדם, יהיה המשך הדורות, המשך מציאות של בני אדם בעולם, אז הקדוש ברוך הוא שם באדם איזשהו כוח בהמי שיכול להביא חיים. כמובן הוא כוח פנימי מאוד, נראה בהמשך, אבל בצד החיצוני שלו הוא כוח שבו האדם דומה לבעלי חיים, כלומר הוא חי ורוצה להיות שותף בהבאת חיים של הדור הבא לעולם, ממש כמו בעלי חיים, כלומר לא לגמרי דומה, אבל העיקרון כלפי חוץ הוא נראה דומה. זה הצד הנמוך שבאדם, הצד הבהמי שבו. והצד הבהמי הזה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. ואם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, הקדוש ברוך הוא חפץ בו. ואם הקדוש ברוך הוא חפץ בו, אז הכוח הזה רוצה לצאת אל הפועל. אז הוא יבוא לידי ביטוי בצד החיצוני הטכני, בהבאת הדורות הבאים לעולם. זה הצד שבו האדם יותר דומה לבעלי חיים, זה הצד היותר נמוך. כמובן אצל האדם, נפש האדם אחת ושלושת הממדים, תכף נראה, הם נובעים מהמקום היותר עליון של האדם, אבל בצד החיצוני, אם נתמקד רק בחלק הזה, בזה הוא לכאורה משותף לבעלי חיים. זה הקצה הנמוך, זה הקצה התחתון. הקצה העליון של האדם, ב', הדבר שבו הוא אלוהי. כלומר, יש ממד מיוחד יוצא דופן באדם, שבזה הוא שונה מכלל הבריאה הדוממת, הצומחת והחיה. הדבר שבו הוא אלוהי, והוא נפשו הרוחנית האלוהית. נקרא לנפש הרוחנית האלוהית הזאת נשמה. אם כן, יש באדם כוח תחתון בהמי וכוח עליון אלוהי. והתולדות של הנפש האלוהית הזאת, איך יוצאת אל הפועל? הם המושכלות שישכיל על ידי השכל העיוני לדעת את השם ולהכיר האמיתיות. כלומר, הנשמה הזאת רוצה לצאת אל הפועל, היא רוצה להגיע להשגות רוחניות, והשגות הרוחניות האלה עוברות דרך הבירור השכלי, אבל השכל האלוהי לא השכל האנושי הרגיל. טוב, אז אם כן, הממד התחתון הבהמי יוצא לפועל על ידי קיום המין, הממד העליון, הנשמה, יוצאת אל הפועל על ידי השגת השם. טוב, אומר המלבין, ויש באדם חלק שלישי. והחלק השלישי הזה, אומר המלבין, מאוד מעניין. הוא לא עומד בפני עצמו. כלומר, זה לא שיש חלק אחד, חלק שני, חלק שלישי. אלא החלק השלישי הוא בעצם החלק המחבר את העליון עם התחתון. את האלוהי עם הבהמי. כרגע נגדיר אותו בצורה לא מדויקת. אלוהות, לא רוצה להגיד בקטנות, כי אולי נראה תכף שזה בגדלות, אבל אלוהות בגדלות, סליחה, אלוהות בקטנות. מחו לך. אלוהות בקטנות. כלומר, אומר המלבין, ג' הדבר שבו התחברו שני החלקים, הנפש והגבייה, שמצד זה הוא חי מדבר, איך אנחנו מחברים את הנפש עם הגבייה, את האלוהים הבהמי, ותולדותיו מצד זה, מה התולדות, לא הפיזיות, מה התולדות הערכיות נקרא לזה, או הממשיות, של החיבור הזה בין הצד העליון הנפש לצד התחתון הגבייה הבהמה שבאדם, ותולדותיו מצד זה יוליד על ידי השכל המעשי, לעשות צדק בין אדם לחברו, ולנצור אורחות משפט וצדק ויושר, נקרא לזה כרגע מוסר חברתי. אם כן, יש באדם שלושה ממדים. הממד הנמוך בהמיות, הממד העליון נשמה, הממד האמצעי, מוסר חברתי, שהוא בעצם מצד אחד יש בו ממד אלוהי, כי הצד הבהמי שבאדם אין חברתיות, יש אגואיזם, אין מוסר, יש דרווין החזק מנצח, אין שום סדרי עדיפויות, אין שום דאגה לחלש, דאגה למסכן, אין דבר כזה אצל בעלי חיים. כשהאדם מגלה את הדאגה לחלש, מגלה את הנתינה לשני, וכולי, זה כבר ממד אלוהי, אבל במובן של צדק חברתי אנושי, נקרא לזה מוסר, דרך ארץ וכולי. אם כן, החלק השלישי הוא לא חלק שעומד בפני עצמו, אלא הוא מחבר את העליון והתחתון. הוא בעצם נקרא לזה מצד אחד הצד האלוהי, אבל שמופיע ברבדים בהמיים, התוצאה תהיה מוסר חברתי. בסדר. אומר המלבימים ככה, כשהתורה אומרת אלה תולדות נוח, משמע, שהאדם כולל בקרבו את שלושת אלה, נשמה, גוף, נשמה ומוסר חברתי, ושלושת הממדים האלה שבאדם רוצים לפרוט ולרבות, רוצים לצאת אל הפועל, וכשהתורה אומרת, אלה תולדות נוח, משמע שנוח היה כלול משלושתם, והוציא את שלושתם מהכוח אל הפועל. איך הוא הוציא את שלושתם? המשך הפסוק. אלה תולדות נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח, אומר המלבים. וזה שאמר שנוח הוליד תולדות בשלושה חלקיו. כלומר, מצד שהוא חי מדבר, שמצד זה חי מדבר הכוונה החברתי, שמצד זה הוא מדיני בטבע. כלומר, לא רק הצד הבהמי להעמיד את המין, זה אנחנו יודעים, היו לו שלושה בנים. בסדר, זה אנחנו מכירים. אבל הוא היה מעבר לצד הבהמי התחתון. הוא היה שייך למוסריות חברתית, לצדק חברתי. איך אנחנו יודעים? זה אומר המלבי, מה שכתוב בכל מקום צדיק. צדיק מלשון צדק, עושה צדק. לפי המלבי הוא מוכיח את זה ממקומות אחרים. לפי המלבי, צדיק זה לא בן אדם למקום, זה בן אדם לחברו. זה נקרא אדם צדיק, שהוא שייך אל הצדק, אל הצדק החברתי, האלוהי המינימלי, שמופיע בחברה. אני קורא שוב. וזה שאמר שנוח הוליד תולדות בשלושה חלקיו, מצד שהוא חי מדבר, שמצד זה הוא מדיני, כלומר מצד אחד חי זה הצד הבהמי, מצד שני מדבר זה הצד החברתי, שמצד זה הוא מדיני, מדיני הכוונה חברתי בטבע, היה צדיק, כלומר, שזה כולל ההנהגה הטובה בין אדם לאדם. אם כן תגיד, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, בסדר, היה בו סדר חברתי, מוסר כליות, צדיק. למה צריך להגיד תמים? מה מוסיפה המילה תמים על צדיק? אומר המלבים, וגם היה איש תמים, והוא לשיטתו מוכיח את שיטתו, כרגע לא נתעכב על זה, שגדר התמימות הוא, התמים משלים את הצדיק, כלומר אנחנו עדיין במסגרת של אדם לחברו, אלא שאדם יכול להיות נחמד לחברו או לעזור לחברו משני מינים, או ממיני האינטרסנטי נמוך, כלומר אני עוזר לך כדי שאתה תעזור לי, אז כאן הוא לא צדיק. הוא לא צדיק כי הוא מבין שזה צודק. הוא צדיק כי הוא אומר, אם אני אעשה לא טובה היום, מחר הוא יעשה לי טובה. אז משתלם לעשות טובה היום כדי שאני אקבל טובה מחר. תמים, מלשון תמימות, מלשון שלמות. כלומר, הצדק החברתי שנוח היה שייך אליו, היה לא לשם אינטרס. היה נקי, לא נגיעה. לא הייתה לו נגיעה. וזה שאמר, וגם היה איש תמים, שגדר התמימות הוא, שיעשה כל מעשיו שלא לשם פנייה חיצונית מאהבת עצמו, איזשהו סוג של אינטרס, אלא רק מאהבת הצדק בעצמו ולשם השם בלבד. אם כן, החלק הראשון, אלה תולדות נוח. נוח הוליד את הצד הבהמי ואת הצד החברתי, המוסרי, האנושי, החברתי. זה בא לידי ביטוי, אלה תולדות נוח נקודותיים. א', נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, נעזוב כרגע את בדורותיו. זה הצד הטבעי, החברתי, האנושי וכו'. את האלוהים התהלך נוח, זה הצד האלוהי, זה הצד הנשמתי. ומצד נשמתו הרוחנית, הוליד תולדות במה שאת האלוהים יתהלך נוח, שהוא נוח השני. אם כן, יש שני נוח, יש שתי בחינות בנוח. יש נוח צדיק תמים, ויש נוח את האלוהים יתהלך נוח. יש נוח טבעי וחברתי, ויש נוח אלוהי. אז החלק הראשון של הפסוק, אי צדיק תמים, מדבר בצד החברתי, והטבעי הרגיל, ואת האלוהים יתהלך נוח בצד האלוהי. ומצד נשמתו הרוחנית הוליד תולדות במה שאת האלוהים יתהלך נוח, שהוא נוח השני האלוהי, דבק באלוהים, להשכיל דרכיו ורחותיו וענייני האלוהות בשכלו העיוני, ומצד גופו הבהמי, שגם הגוף הבהמי שלו הושפע מהאלוהות הזאת. בסדר גמור, עד לכאן פסוק, הייתי אומר, אופטימלי. ולכן זה מסביר את סוף פרשת בראשית, ונוח מצא חן בעיני השם. איך זה בא לידי ביטוי? שנוח הוליד תולדות בשלושת הממדים של האדם, ושלושת הממדים האלה אצלו הופיעו בצורה מתוקנת. בסדר גמור. ויולד נוח שלושה בנים, מתקדמים. את שם, את חם ואת יפת. למה התורה מספרת שהוא הוליד שלושה בנים? הרי כבר את זה אנחנו יודעים סוף פרשת בראשית. אלא זה בא לומר שזה שנוח כלל בקרבו שלושה ממדים, זה לא אומר שכל אחד מהבנים שלו כלל את שלושתם. אלא זה אומר ששלושת הבנים שלו, כל אחד לקח ממנו צד אחר. יש בחינת שם, בחינת יפת, לפי הסדר הזה, בחינת חם. כלומר, אומר הנציב, וילד נוח הוליד תולדות לקיום המין שלושה בנים, אולם גם בשלושה בנים שהוליד, נרשמו ג' חלקיו אלה. כדי לראות את הדברים בצורה המפורטת, נקפוץ רגע למקור שש. שלושה אלה בני נוח, מקור שש, מקום זה בהמשך הפרשייה, בהמשך פרשת נוח. כי כתות האנשים שעמדו בעולם מבני נוח, התחלקו לשלושה, מאז ועד היום. יש אנשים שיבחרו בחיים השכליים להתהלך לפני השם, ולעסוק בעיון ובמושכלות ובחוכמה ואמונה, והוא הטוב, וזה היה מידתו של שם, זה הצד העליון שבאדם הנשמה, זה סוג אחד. ויש אנשים מדיניים, כלומר חברתיים, שיבחרו לחיות חיים המדיניים תחת נימוסים ישרים, שהוא המועיל. חברתי, נימוסי, דרך ארץ, מוסר, וזה היה מידתו של יפת. ויש אנשים בהמיים שיחיו חיי התאוות והתשוקות הרעות כבהמות, וזה הערב, בין אם זה הערב הגופני או הערב הנפשי, וזה היה מידתו של חם. אם כן, נוח הוליד שלושה תולדות, כלל בתוכו את שלושתם, ושלושת התולדות האלה הופיעו אצל בניו בצורה מחולקת. שם נשמתי, יפת חברתי מוסרי, וחם בהמי. טוב, עד לכאן, בסדר גמור. אם כן, חוזרים למקור אחד. אלה תולדות נוח, נוח היא צדיק תמים ועבדותיו, את אלוהים תלך נוח, ולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. יישר כוח, יפה מאוד. דרך אגב, זה שהקדוש ברוך הוא לא מזלזל בחם ויפת, כי הקדוש ברוך הוא לא אומר לנוח, תשאיר אותם מחוץ לטבע. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, תכניס גם את שם וגם את יפת וגם את חם לטבע. כלומר, כנראה שהממדים של חם ויפת נצרכים לבניין העולם. אם כמובן מי שיכוון אותם, זה שם. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לנוח, תשמע, אתה תיכנס לטבע ושם. זהו. מים יפת וחם, מיותר. או לפחות אפשר להכניס גם את יפת, אבל בוא נזרוק את חם למים. לא, כנראה שגם חם חשוב להיות במציאות. בתנאי שהוא מכוון על פי שם. בסדר. עכשיו מי שישים ותשים לב. התורה אומרת שלוש פעמים את המילה השחתה. פסוק י' א', אחד. מקור אחד, פסוק י' א', ותשחה את הארץ לפני האלוהים. פסוק י' ב', וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה. פעם שלישית, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מכאן אנחנו מתחילים להבין שכנראה מה שקרה לפני המבול שגרם למבול, ששלושת הממדים שבאדם, שהופיעו אצל נוח בצורה מתוקנת ואצל בניו בצורה מחולקת, שלושת הממדים האלה כנראה הגיעו להשחתה. כלומר, הצד השמי בצד הנכון שלו, והצד היפתי בצד הנכון שלו, והצד החמי בצד הנכון שלו, לא הופיעו, הגיעו לקלקול, כנראה, תכף נראה, מוחלט. אומר רמלבי, חזרנו למקור 5, פסוק י' א', ותשחה את הארץ לפני האלוהים, לעומת זה אמר, שבני דורו, בניגוד לנוח שם יפת וחם, שבני דורו נשחטו בשלושה חלקים אלה. נוח היה מתוקן בזה. שלושת בניו, כל אחד לקח חלק מזה, שליש מזה. אבל מה עם כל הדור? מה עם דור המבול? למה דור המבול במחאות זכה למבול? כי הם הושחתו בשלושת הצדדים האלה. לעומת זה אמר שבני דורו נשחטו בשלושה חלקים אלה. נגד החלק הרוחני האלוהי, שנוח התהלך את האלוהים, נשחטה הארץ לפני האלוהים. שימו לב איך המלבי מדויק. פסוק י' א', ותשחט הארץ לפני האלוהים. רק פה כתוב לפני האלוהים. אחר כך כתוב את הארץ והנה נשחטה. אחר כך כתוב השחית כל בשר את דרכו על הארץ. לא כתוב אלוהים. אם כן, הקלקול הראשון זה הקלקול בממד האלוהי. מה זאת אומרת? הצד הנשמתי לא יצא אל הפועל. כלומר, נגד החלק הרוחני האלוהי שנוח התהלך את האלוהים, לעומתו דורו, מה קרה לדורו? נשחטה הארץ לפני האלוהים. איך? בהשחטת הדעות והאמונות. אם כן, אמונתם, דעותיהם היו מוטעות. מי שתבדוק ויבדוק אחר כך את רשי, יגלה שרשי מדויק לגמרי, ורשי אומר על הפסוק הזה, ותשחט הארץ לפני האלוהים, עבודה זרה. קלקול הדעות. אמנם רשי גם מזכיר ערווה, אבל כרגע נתמקד בפירוש הזה, עבודה זרה. מדויק, מאיפה רצי הוציא רשי שפה זה דווקא עבודה זרה? לפני האלוהים. ותשחט הארץ לפני האלוהים. אם כן, הושחתו בדעות ואמונות, השיא של הקלקול הזה היה עבודה זרה. החלק השני, הקלקול השני, השחתה השנייה, של דור המבול, ונגד החלק שנקרא חי מדבר, שאמר על נוח צדיק תמים, היה שעשה משפט וצדק, כתוב, ותמלא הארץ, הארץ חמאס. אם כן, עכשיו צריך לפסק את הפסוקים האלה קצת אחרת. פסוק י' א', ותשחט הארץ לפני האלוהים, פסיק. ותמלא הארץ חמאס וירא אלוהים את הארץ, ותמלא הארץ וירא את הארץ, והנה נשחטה. מה זאת ההשחטה הזאת? השחטה של הארץ. איזו השחטה? חמאס. מה זה חמאס? אומר רש"י מדויק לגמרי, גזל. מה זה גזל? בן אדם לחברו, המוסר החברתי נשחט. זה הממד השני. אז הממד הראשון שהושחט היה שם. הממד השני שהושחט היה יפת. והממד השלישי, כמובן גם שם רש"י מדויק לגמרי, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אומר רש"י גילוי עריות, עד כדי כך שאפילו בעלי החיים היו מין את שאינו מינו. אומר המלבים, ונחזור רגע לחלק השני, ותמלא הארץ חמאס שהוא עשות עוול נגד חברו, וגזל משפט וצדק במה שנוגע בין אדם לחברו. החלק השלישי, וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ונגד החלק הבהמי, שבזה על כל פנים צריך שישמרו הדת הטבעי ומצוות שהטבע מחייבן או מחייבתן, כמו הרציחה ולקיחת נשך חבריהם בחוזקה וכדומה, אמר שראה אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר, אפילו הממד הבשרי. ורש"י אומר, אפילו בעלי חיים נזקקו לשאינן מינן, אף את דרכו הטבעי. עכשיו, אם היו שואלים אותנו, עכשיו הגענו לשפיץ הראשון, אם היו שואלים אותנו, תגיד, למה הקדוש ברוך הוא הביא מבול? אני מחכה לתשובה. מה הייתה התשובה הסברתית הפשוטה לפי מה שלמדנו עד עכשיו? וזה מדויק בפסוקים. עונש על מה? על? השחיתו במה? בהכל. כלומר, היות וצורת האדם כוללת, נקרא לזה, נשמה, מושג חברתי וטבעיות בהמית, ובשלושת הממדים האלה הופיעה השחתה, אז הייתי אומר, וירא אלוהים כי צורת האדם, קומת האדם השלמה, הושחתה, ויביא מבול על הארץ. ברור. זה מה שהייתי מצפה. התורה בעצמה אומרת לנו ששלושת הממדים הושחתו. אז יש לנו עכשיו שלוש סיבות, שלושה נימוקים, שאחד משלים את השני עד כדי כך שהשלמנו בצד השלילי את כל קומת האדם. אז כל קומת האדם נשחתה, כל קומת האדם נפגמה. אז אין יותר צורת האדם בעולם, אז המסקנה מבול. אז הייתי מצפה שיהיה כתוב משהו מעין המשפט הבא, מעין הפסוק הבא. ויאמר אלוהים לנוח, פסוק י' ג', קץ כל בשר בא לפניי, אתה יודע למה? כי הם השחיתו את אלוהים שבקרבם, והשחיתו את החברה שבקרבם, והשחיתו את הטבעי, את הבהמי שבקרבם. זה מה שאמור להיות. והנה פתאום, אומרת התורה משהו אחר. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, אתה יודע למה? אתה יודע למה יש מבול? כי מלאה הארץ חמס מפניהם. והגמרא כידוע ורש"י כידוע מדייקים, לא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא על הגזל. למה? למה על הגזל? מה, עבודה זרה זה פחות חשוב? גילוי עריות פחות חשוב? עבודה זרה, גילוי עריות וגזל פחות חשוב מגזל? מה אכפת לך? תוסיף עוד שניים. יש לך שלושה נימוקים, למה להביא מבול? למה להרוס את העולם? למה הנימוק שהתורה משתמשת בו הוא אחד, מוסר חברתי? זהו. אומר המלבים, עוד שנייה. שנייה, הכוונה בשור שלנו, שנייה, כן? י' ג' ויאמר אלוהים לנוח, יספר כי כאשר גילה השם לנוח שרצונו לאבד את הכרם שנשחט, כדי להציל את האשכול האחד שנמצא בו תירוש, שהוא נוח וביתו, כי ראה שאי אפשר עוד לתקנם ולהחזירם למוטב, אחר שנשחטו בשלושה חלקיהם, אומר, כי עיקר מה שבא לפני קץ כל בשר וכיליון הכללי, הוא על ידי שמלא הארץ חמס, המוסר החברתי. למה? כי במה שנשחטו מצד הדת הטבעי, כלומר הבהמי, או מצד הדת האלוהי, כלומר הנשמה, ההשחתה נוגעת אל כל איש בפני עצמו. אם אדם מקולקל בצד הטבעי שלו, או בצד האלוהי שלו, זה פרטי. השחתה פרטית היא חמורה, אנחנו לא מזלזלים בה. אבל היא בסופו של דבר לא פוגעת בכולל, היא לא פוגעת בחברה, היא לא כוללת בציבור, הרי המבול הוא חורבן החברה. הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא חורבן חברתי על נזק פרטי. אז הנזק הפרטי בין בענייני אמונות ודעות, אלוהות, בין בענייני טבעיות חיים, במובן הטבעי הבהמי של הדברים, זה דבר פרטי. אז על זה הקדוש ברוך הוא לא יכול להחריב את העולם. רק רגע, שנייה. כי במה שנשחטו, אנחנו עדיין בשנייה, כי במה שנשחטו מצד הדת הטבעי, או מצד הדת האלוהי, ההשחתה נוגעת אל כל איש בפני עצמו, לא אל הכלל. אבל מה שמלא הארץ חמס, שהוא ביטול הדת הנימוסי, כלומר החוק הנימוסי החברתי, שעל ידו התקשר הקיבוץ המדיני שיהיה כלל הקיבוץ כגוף אחד, עוזרים זה לזה ושומרים החוקים המוכרחים שיתקיים כללותם, אם אין את המינימום שהקדוש ברוך הוא חפץ בעולמו, שהוא הקשר החברתי בין האנשים, עוד לפני הממד הטבעי, גם אם אתה תשחית אותו, זה חמור, חמור מאוד, חמור מאוד בריבוע. נכון. אבל לא בגלל זה יגיע מבול העולם. לא בגלל זה תופיע השחתה כזאת. אבל ברגע שהכלל, שזה, אם אפשר לומר, הקוד הסודי של של העולם, המינימום העולמי, המינימום האלוהי העולמי, כמו שאמרנו מקודם, אלוהות בקטנות, זה הסדר החברתי. זה המוסר הטבעי. אם זה כבר לא קורה, ומצד זה בא לפניי קץ כל בשר להשחית את הכלל, והנני משחיתם את הארץ. היות ואנחנו עסוקים במוסר חברתי, שכחתי להזכיר, עכשיו אולי זה יותר נכון להזכיר, שמהיום, כמו שאתם רואים ורואות בצד שמאל, מהיום השיעור הזה של יום שני בלילה, המלבים, יהיה לילו נשמת יום טוב בן אסתר ושרה בת חוטה, שקרוב משפחתם תרם בסכום גדול את הדיסק, קוראים לזה תוכנה שיש בה את המלבי. אי אפשר להכין את השיעורים האלה אלא במאמצים רבים, ולא נתחיל לפרט כרגע מה היו המאמצים, כי אין במחשב להשיג את זה. ויש תוכנה אחת שיש בה עוד כמה דברים חוץ מהמלבים, והוא תרם, כי הוא שומע את השיעור הזה במקום אחר, אז הוא תרם את התוכנה הזאת, ובעקבותיה יהיה יותר, הרבה יותר פשוט להכין את השיעורים האלה. אז השיעורים האלה יהיו לעילו נשמת שוב, יום טוב בן אסתר ושרה בת חוטה, בעזרת השם. תהיה מנוחתם עדן. אז אם כן, מושא חברתי זה הכלל, זה המינימום. בואו תודו שזה מפתיע. כי כשיש לך רשימה של שלושה נימוקים להביא גזר דין מוות על אדם שעומד לבית משפט, אתה לא תשתמש בנימוק אחד. וכאן הנה, התורה משתמשת בנימוק אחד. מכאן למדנו שיסוד הכל, עוד לפני, אני אומר את זה בשפה הכי פשוטה, עוד לפני החזרה בתשובה שלי כלפי אלוהים, ועוד לפני, אם אפשר לומר, הטיפול בגוף שלי בצורה הנכונה, קודם כל יחסים בין אישיים, קודם כל יחסים חברתיים. זה לא מה שאנחנו צריכים להסכים אחד עם השני. אנחנו גם יכולים להתווכח ואפילו לריב אחד עם השני. זה בסדר. בתנאי שאנחנו ביחד. גם אחרי הוויכוח, לפניו ואחריו, אנחנו ביחד. מותר לחלוק. מחלוקת בדעות, בסדר גמור. מחלוקת בלבבות, בשום פנים ואופן לא. זה הקוד הסודי של האנושות. זה המעבדה, זה הקור האטומי, זה ה-DNA. אין, כמו שהמלבים אומר כאן, אין דת נימוסי, יש ביטול של הדת הנימוסי, אין עולם. תכף נראה, יבוא אדם ויאמר, אתה יודע מה? זה נכון אצל בני נוח. בני נוח, מה אתה כבר מצפה מהם? סך הכל שבע מצוות אלוהיות, וגם זה סך הכל איזה סדר חברתי מקובל, שהוא מינימום חברתי לתפקוד החברה. אבל אצל בני ישראל זה לא ככה. אולי אצלנו עם ישראל, הסדר האלוהי יותר חשוב. אז אנחנו גם נראה בהמשך כמה שנספיק, וגם כידוע מה שחזל אומרים בהרבה מקומות, מדוע דורו, למשל דוגמה, מדוע דורו של אחאב, שהמלך רשע, על פי הפשט, היו יוצאים למלחמה ומנצחים, דורו של דוד, שהיה מלך צדיק, יוצאים למלחמה ומפסידים? פשוט. דורו של אחאב היו מאוחדים, היו מחוברים, לא דיברו לשון הרע אחד על השני. כך אומר המדרש. דורו של דוד היו צדיקים גדולים, אבל דיברו לשון הרע אחד על השני. לכן הפסידו במלחמה. אם כן, במה הקדוש ברוך הוא חפץ? בקשר החברתי. מדבר ברור, יחסי הורים ילדים, יחסי איש ואשתו, יחס אדם לזולתו, יחס מפלגה לזולתה, וכדומה על זה הדרך. זה לא אומר שאין מחלוקות. יש מחלוקות. אבל עוד פעם, המחלוקת היא נשארת בדעה. היא לא מגיעה ללב. מחלוקת בדעות כן, מחלוקת בלבבות לא. דרך אגב, רבי יונתן ליבשיץ כותב, שזה ההבדל בין מחלוקת לשם שמיים למחלוקת שאינה לשם שמיים. מחלוקת לשם שמיים היא נשארת בדעות, לא מגיעה ללבבות. מחלוקת לא לשם שמיים עוברת אל הלבבות, כי זה מראה שזה אינטרסנטי. זה מראה שאתה נגוע, זה מראה שהאגו שלך מדבר. הראיה שזה הגיע ללב שלך. אז אתה אגואיסט, אז סתם, זה מעכב אותך, זה מפריע לך, זה כואב לך. בגלל זה אתה חולק. היום יש כאן מחלוקת עקרונית בדעות, אין שום בעיה. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להישאר מחלוקת, סופה להתקיים. העולם הזה עולם של, לכתחילה שלו זה המחלוקת. זה האידיאל שלו. אבל החלקים השונים לא בלב, בדעה. כן. תשובה, גם אם אדם יכפור עד מחר מחרתיים, האלוהי המינימלי הבסיסי תבוע בו כטבע, בין אם הוא יודע בזה בין אם לא. מה זה האלוהי הבסיסי הזה? קוראים לזה מצפון. מצפון זה המצפן, זה צופן מינימלי שהקדוש ברוך הוא יצפין באדם, שזה בעצם איזה, נקרא לזה, כמו שאמרנו קודם, אלוהות קטנה, אלוהות מינימלית, אלוהות חברתית. דרך אגב, לכן גם שבע מצוות בני נוח אין מצוות שישה לוין ואחד עשה שהוא על גבי עליו, שהן מצוות שעוסקות בתפקוד חברה, זה הכל. לא לרצוח, לא לגזול, לא לבר מן החי, לא לקלל את השם, להקים בדין למי שפשע באחד מאלה וכו'. מינימום של סדר חברתי. זהו. זה המינימום האלוהי בחברה. כשזה לא מופיע, אז אי אפשר יותר, אז אין עולם. לא, לרצוח אנשים זה לא בהמי, לרצוח אנשים זה כבר חברתי. אני מסכים שיש קשר בין האלוהי, הבהמי והחברתי, זה ברור. השאלה, מה המיקוד? אנחנו הרבה פעמים עולים למרומי האלוהי, ומזלזלים קצת בחברתי, ואפילו מזלזלים קצת בבהמי. היות ונתנאל אמר מה שאמר, הייתי קופץ רגע למקור האחרון כדי לראות את הדברים בצורה קצת יותר ברורה אולי ועקרונית. הגמרא במסכת שבת כידוע אומרת כך וכך ההלכה. אמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי, מקור מספר 9. כלומר, אדם שמניח תפילין, גופו צריך להיות נקי. א', מה המשמעות של המושג תפילין? ב', מה זה קשור לגוף נקי? מה זה בכלל גוף נקי ולמה הגוף הנקי הוא תנאי לתפילין? אז יש שם פסקה ארוכה, יש כאן קטע חתוך מקוצר המקום. אומר המלבים, אומר הרב, סליחה, כלל גדול הוא, אמרנו הרבה פעמים, לא בכל מקום הרב אומר כלל, ולא בכל מקום אומר כלל גדול. אם זה כלל וגדול, זה כלל גדול. כלל גדול הוא, שמה? שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית, נכון שמוסר חברתי מצד המהות, זה קטן ביחס להשגות האלוהיות. ברור. אבל כלל גדול הוא שדברים שהם קטנים במעלתם בענייני ההשלמה האנושית, למרות זאת ודווקא מפני שהם קטנים, אם הם מאוד יסודיים, הם קדומים בזמנם. הם קודמים בזמן, לא בזמן ההיסטורי, בזמן הכוונה ביחס שלנו אליהם. הנה כבר הרב הסביר את זה. והמעלות העליונות שהן גדולות במעלה, הן מאוחרות בזמן. למה? מפני שהמעלה הקודמת, הראשונה, שהיא כמו בסיס לה, צריכה להיקדם. אתה לא יכול לבנות קומה שלישית אם אין קומה ראשונה. אתה לא יכול. הנה הנמשל. והנה התפילין הם ברית מיוחד לישראל. כשאנחנו מניחים תפילין של ראש ותפילין של יד, מה זה אומר? זה אומר שהראש שלנו הוא ראש אלוהי. שהיד שלנו היא יד אלוהית. אם כן, לא רק שכל אנושי ולא רק יד עושה, יד פועלת אנושית, אלא יש לנו ראש וידיים אלוקיות. אם כן, כשעם ישראל מניח תפילין, הוא בעצם מגלה, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממך. זה שם השם, התפילין, זה הצד האלוהי, זה החלק העליון של האדם, זה שם. אבל, והנה התפילין הם ברית מיוחד לישראל, ולכן זה רק לנו, זה זר השם, אנחנו. עדות על התייחדותם המצוינת בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש, אשר יפלי אדון כל ברוך הוא אותם מכל העמים, אשר פני האדמה. על כן הדרכתם ומוסרם הוא יותר נשגב ויותר נעלה מהדרכה הנתבעת מכל עם ולשון. אנחנו שייכים למדרגה האלוהית, ולכן התפילים מביאים את זה לידי ביטוי. ולא עשה כן לכל גוי ומשפטים אל ידעו. אבל, כמה אבל הזה חשוב, אבל מעלת הדרך ארץ הטבעית, תארת המידות, בנטייה נקייה אל הצדק והיושר המוחש והמורגש, ושנאת הרשע והעוול במידה הגלויה, ואם אפשר להוסיף, אפילו גוף נקי כפשוטו, גוף נקי. כפשוטו, גוף נקי ונפש נקייה, קודמים לשכל אלוהי. ולכן אומר הרב, זאת היא נחלת כל האדם אשר על פני האדמה. וכלל תורת בני נוח, שבע מצוות, הינם יסודי המוסר הטבעי. ולכן באמת מבחינה היסטורית, תורת נוח קדמה לתורת משה. תורת נוח היא הסדר החברתי. ותורת משה היא כבר הסדר האלוהי. אז זה חייב להיות קודם. על כן, מי יוכל לעלות אל הר השם? להתייחד במוסר הנשגב והעליון, הנרצה על פי הקדושה העליונה המכוונת בתפילין. בואו נדבר במושגים של מכון מאיר, מכון אורה. מי הוא האדם? מי האדמה שמסוגלת ומסוגל להתקרב באמת אל השם? יש לנו נטיות קודש, יש לנו שאיפות קודש, אנחנו רוצים להיות דבקים בהשם, קרובים לשם, להגיע להבנות לימודיות, להגיע להספקים לימודיים. יש לנו המון 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 חלומות רוחניים כאלה. אומר הרב דברים פשוטים, מי יוכל לעלות אל הר השם להתייחד במוסר הנשגב והעליון, שהוא המוסר האלוהי, הנרצה על פי הקדושה העליונה המכוונת בתפילין? רק מי שגופו נקי. כלומר, שהמוסר הטבעי כבר קנוי לו כראוי. לפני שהוא בן משה, הוא בן נוח. קודם כל, כי על זה הוא שחט הארץ, כי זה יסוד החברה. זה יסוד הכל, זה יסוד העולם. אבל, ולא הפסידו במעשים רעים ומידות אחורות ורעות, שהם תועבה לאדם שלם מצד צורתו האנושית. לכן, כיוון שהמוסר הטבעי, המוסר הגופני, נכבש לפניו, צריך הוא בתור אדם מישראל, העומד להיות שם השם נקרא עליו, להתעלות במוסר עליון הנובע על פי עומק הקדושה העליונה, שתתגלה על ידי קדושתן של ישראל והתייחדותן, שזה כבר מדרגת התפילין. אבל לא יחשוב איש, כמה המשפט הזה חשוב, רק שהמשפט הזה השווה השיעור הערב, אני חושב. אבל לא יחשוב איש שיוכל לעלות למעלת המוסר האלוהי, ובליבו תהיה חלאתו. להיות נוטה לכל דבר של השחתה מוסרית, המונחת בטבעו של האדם מהצד הבהמי שלו. אי אפשר להניח תפילין כשהגוף שלך מלוכלך, כשהנפש שלך מלוכלכת. לפעמים זה פרדוקס כזה. יש הלכה, אולי נגיד איזושהי הלכה, נגיד את זה בהלכה. יש הלכה שכהן שעולה לדוכן, אסור לו להיות מסוכסך עם, 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 עם הציבור, עם, עם אדם מהציבור שהוא מברך אותו. ואם, כבר נגיע, ואם הוא מסוכסך עם אדם אחד בקהל, הוא לא יכול לעלות לברך אותו, לברך את הציבור בכלל. הוא עצמו מברך, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו, צטב שבקדושתו של אהרון נציבנו, לברך את עמו ישראל באהבה. אם אתה לא אוהב את כל מי שנמצא פה, אתה לא יכול לעלות לדוכן. זאת הלכה בשולחן ערוך, הלכה פשוטה. ולכן עוד לפני שאנחנו עולים במעלות רוחניות עליונות, אולי קודם כל נפתור את הסדרים החברתיים שצריכים פתרון, ואני אומר עוד פעם, מחלוקות זה בסדר גמור, זה לגיטימי. מחלוקות בדעות, לא בלבבות. אז קודם כל נפתור את המחלוקת בלב. אחר כך נעלה אל הערכים היותר אלוקיים, היותר עליונים. זה מה שקרה לדור המבול. ולכן אומרת התורה מדויק, אף על פי שהיו שלוש השחתות, השחתה בצד האלוהי של האדם, בצד הבהמי שלו, בצד המוסרי החברתי שלו, קץ המבול, קץ כל בשר ולפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. זאת הסיבה. והנני משחיתם את הארץ. אם ככה, כנראה אנחנו מבינים שמה שקרה בסדום זה בכיוון הזה. כלומר, כנראה ששם היה איזושהי בעיה מאוד יסודית במוסר החברתי. אז אם ככה, אז מה זה שונה מפילגש בגבעה? גם פילגש בגבעה היה לכאורה אותו דבר בדיוק. תכף נקרא כמה פסוקים פה ופה, נראה לכאורה התאמה בין שני הממדים האלה. כן. כתוב בהרבה ספרים, גם כוזרי אומר את זה ועוד, גם המלבים למדנו בשבוע שעבר, שבכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא, עד אברהם אבינו, 20 דורות, הקדוש ברוך הוא שלח איזה מין נקרא לזה צדיקים, שהיו מוכיחים את הדור. למשל שם, שם ועבר, היו מוכיחים את הדור. ודאי, היו אנשים שהם לקחו אחריות על הדבר הזה. זה לא היה עולם שהוא מופקר לגמרי, ממש לא. אתה צודק, אנחנו מדברים על המוסר הטבעי ברמה הפשוטה. לא יכול להיות שאדם ייכנס לתפילת יום כיפור כשהוא לא עשה שלום עם מישהו לפני יום כיפור. לא יכול להיות. לא יכול להיות שאדם יבוא לבית המדרש והוא נמצא במצב מוסרי, נקרא לזה חברתי, קשה עם ההורים שלו, עם אשתו, עם חבר שלו בחדר. זה לא יכול להיות. זו תפיסה עקומה. לפעמים בית המדרש, בואו נאמר את זה בצורה מאוד ברורה, לפעמים בית מדרש זה מפלט לא להתמודד עם הבעיות האמיתיות של האדם. אחת מהבעיות האמיתיות של האדם זה הקשיים החברתיים שלו. יש לכל אחד מאיתנו קושי ברמה כזאת או אחרת ביחסי אנוש. אז אחד מהפתרונות לבעיה הזאת זה לברוח לבית המדרש, זה מאוד נוח. אני ואלוהים, שכחתי את זה שהצבן אותי ואת אשתי שהרגיזה אותי ואת ההורים שלי שכבר נמאס לי לשמוע אותם בטלפון וכו'. זה נוח מאוד לברוח לבית המדרש. השאלה אם זה נכון. כאן אנחנו רואים שממש שלא. ולכן כאן אנחנו חוזרים ואומרים את זה כל פעם. תנאי אמיתי, לא דיפלומטי, לא להיות נחמד, תנאי אמיתי אלוהי לחזרה בתשובה, זה לא לנתק את הקשר מהמשפחה. זה ליצור את היחסים הנכונים עם המשפחה, גם אם אתה והם נמצאים במקום אחר לגמרי. זה, אם אפשר לומר, זה הקריטריון לתשובה אמיתית, לתשובה בריאה, לתשובה נכונה. ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה שאני יכול. ואם יש מצבים שאדם חוזר בתשובה, ויש תפיסות כאלה והשקפות כאלה, והוא מנתק קשר, לפעמים בצורה ברוטלית, חסרת נימוס בסיסי, אפילו מההורים שלו שבזכותם הוא חי, יש כאן הקמימות בתשובה. זאת לא תשובה, הקדוש ברוך הוא לא שמח בתשובה שלו. הוא עובד על עצמו. אף על פי שזה יותר נוח לא לנתק מגע מההורים שלו. כי הרי הוא כועס עליהם, כועס עליהם איך לא גילו לו שיש אלוהים 40 שנה. מה? שמירת עיניים מי? אמא שלו? נטפל בזה באופן אישי אחרי זה. מטפלים בזה, מוצאים פתרונות. לכן אם יש נתק משפחתי בעקבות ההתקרבות אל אלוהים, זה מראה שההתקרבות אל אלוהים היא לא נכונה. היא לא יכולה להיות בצורה כזאת, זה לא רצון השם. כי הסדר החברתי הנימוסי זה הבסיס עוד לפני ההתרוממות האלוהית. זה בסיס הכל. ואני חושב שכל מי שיושב פה יודע, ויושבת פה, תדע, שהנקודה הזאת של הקשר עם ההורים היא נקודה חשובה ביותר. לא חייבים עוד פעם, לא חייבים להסכים על כל דבר. אבל צריך לחיות ביחד. לפעמים, אני אומר באמת, לפעמים אנחנו מגיעים למצבים מזוהים עם הורים. כל מיני פרטים טכניים של, לא רוצה לפרט כרגע, פרטים טכניים של חיים, של, כדי למצוא איזושהי דרך שכולם יהיו מרוצים. אני אשמע איזו התעסקות בקטנות. זה לא התעסקות בקטנות, התעסקות חשובה מאוד. כן, בבקשה. רגע, שאלה שלישית שאלת? שאלה שלישית? יצוייך שאפשר להפריד אותם. אתה צודק.
כן. יכול להיות שהארץ שפיטל לחמאס זה החלק שהוא שלבים גם הצד האלוקי וגם הצד הבימי. כלומר, כל עוד בן אדם יש לו איזה מוסר תיבור, הוא יכול להגיע משם, גם לצד הזה וגם לצד הזה, אבל אם זה יוקסר לו, הוא לא יכול להגיע מהצד האלוקי.
זה נכון מאוד מה שאתה אומר, אבל זה לא מה שעמד במקוטה. אוקיי, אתה יכול לכתוב פירוש חדש. זה פירוש יפה. אבל הרי זה היה טבעי שהמלבים יגיד את מה שאתה אומר. למה המוסר החברתי? כי הוא כולל את שניהם. ואם ככה, למה הוא שחטה הארץ? בגלל שלושת הסיבות. אבל זה לא מה שהמלבי אומר. המלבי אומר שההבדל בין המוסר החברתי לבין האלוהי והבהמי, זה ההבדל אם זה פרטי או כללי. זה הדגש של המלבי. שהמוסר החברתי הוא כלל חברתי. הוא כלל אנושי. והערך האלוהי והבהמי זה לאדם הפרטי. זה הדגש של המלבי. אני לא אומר שאתה לא אומר נכון, זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא הדגש של המלבים, אתה מסכים איתי. הדגש של המלבים הוא אחר. טוב, מתקדמים. כן, נתנה.
אפשר להבין
את
הדברים של המלבים, בוא
נעזוב כרגע את הדיון הזה, כי זה דיון מורכב. יש הבדל גם מן ישראל לגוי. זה דיון, נעזוב עכשיו. עוד פעם. להציל יהודי בשבת זה דין אחד, להציל גוי בשבת זה דין אחר. להציל גוי בשבת זה מפני דרכי שלום ורק ביסורי דרבנן ולא דאורייתא. ואנחנו נסחפים עכשיו לפינה. נעזוב, אנחנו עכשיו מדברים על העיקרון. בבקשה. שומעים. הרב מדבר על המוסר הטבעי, גוף נקי אצל הרב זה המוסר הטבעי. אפשר להוסיף שגם זה גוף נקי כפשוטו. אבל הרב מדגיש את המוסר הטבעי. המוסר הטבעי, הייתי אומר ככה, המוסר הטבעי של הרב זה החלק האמצעי של המלבין. דרך אגב, המערשה, כדאי להפנים את המערשה הזה. המערשה אומר על המשנה, על הברייתא שכולנו מכירים, שעל פיה נכתב ספר מסיעת ישרים. תורה מביאה על ידי זהירות, זהירות מביאה על ידי זריזות, זריזות מביאה על ידי נקיות. אז בדרך כלל מה הפירוש הפשוט? תורה מביאה לידי זהירות מלא לעבור על לבין של תורה. אני זהיר לא לעשות עבירות. זהירות, אחרי שאני זהיר בסור מרע, אני זריז בלעשות טוב. אז אני לא רק לא עושה לבין, אני גם עושה קום עשה, אני עושה מצוות. אם כן, תורה מביאה לידי זהירות מלעבור על לב, ולידי זריזות לעשות עשה. מצוין. זריזות מביאה לידי נקיות. הרמח"ל, פרק י"א מסילת ישרים, כולנו מכירים. איזה נקיות? נקיות המוסר. כלומר, אל תזלזל בנקיות המוסר, למרות שכבר הגעת אל הלא והעשה של אלוהים. אתם יודעים מה אומר המהרש"א? נקיות הגוף. זאת אומרת שכשאדם מתרומם מבחינה רוחנית, הוא שוכח לאכול, שוכח להתקלח. ביטול תורה, לא? חבל הזמן. אז תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, ואם התורה שלך היא בריאה, אתה לא תשכח את הנקיות המהרש"א הגופנית, הרמח"ל המוסרית. זה כאילו הלכנו אחורה, כאילו חזרנו אחורה. אתה בתורה, אז התורה זה הזהירות והזריזות, גמרנו, אתה כבר באלוהי, זהו, מה צריך יותר? תיזהר לא לשכוח את המדרגות הנחותות יותר, הנמוכות יותר, כי הם הבסיס של הכל. כמו שרב אומר, המעלה העליונה צריכה להיקדם למעלה תחתונה שהיא הבסיס של המעלה העליונה, ואם הבסיס הזה לא קיים, אין המעלה העליונה איפה לחול. תשאלו כל אדם נשוי שהוא קשוב לנקודה הזאת, והוא אמיתי מספיק עם עצמו, אם הוא יצא מהבית חס ושלום, בבוקר, בקסח עם אשתו, הוא לא יכול לשבת בבית מדרש וללמוד. הוא לא יכול. רוחנית הוא לא יכול. לא רק מנטלית הראש לו במקום אחר. רוחנית זה לא שייך. אז צריך לעשות שלום קודם כל. וכנ"ל עם ההורים שלו, וכנ"ל עם החבר שלו בחדר. מה שייך לריב עם חבר בחדר, ואחרי זה לבוא ללמוד תורה בבית המדרש? זה לא שייך בכלל. אז לא אמרנו שאנחנו צריכים להיות החברים הכי טובים של כל אחד, אבל לפחות שלום. מינימום, משהו. טוב, אפשר להתקדם? תומר, רצית משהו? כן. בסדר, אנחנו כרגע לא לומדים מסילת ישרים. אחרי זה, אם אתה רוצה, נראה מהרש"ן ונראה את הרמח"ל. טוב, מתקדמים? כן. י"א וי"ב. עוד פעם, ותשחט הארץ לפני האלוהים, זה הצד שלפני האלוהים, זה הצד הרוחני. זה שם. ותמלא הארץ חמס, זה הצד החברתי. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה. איזה ארץ? הארץ של מקודם, ותמלא הארץ חמס. בשביל ההבנה הייתי מחלק את הפסוקים אחרת. ותשחט הארץ לפני האלוהים, נקודה. א', ב', ותמלא הארץ חמס, וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה. רגע, זה הצד החברתי, שנייה. ג', כי השחית כל בשר, זה הצד הבהמי, אפילו הבשר, את דרכו על הארץ. 200 שנה. דיברנו על זה בשבוע הראשון. טוב, אפשר להתקדם? עכשיו אנחנו רוצים להיכנס לסוגיה, עד לכאן אנחנו בפרשת נוח. עד לכאן, הקדמה. עכשיו אנחנו מגיעים לפרשת וירא. מה קרה בסדום? שימו לב. אומרת התורה, אנחנו במקור 3. אם כן, כנראה שאם הקב"ה הבטיח לא להשחית את הארץ, כנראה שכבר לא נגיע יותר למדרגה של השחתה מוסרית כזאת. אבל כנראה שמה שקרה בסדום עבר אפילו את הגבול מהבחינה הזו של ההבטחה האלוהית, אם אפשר לומר, אחרי המבול. כמו שאמרנו, התירוצים הידועים הם ידועים. הקב"ה הבטיח לא להביא מבול של מים, אבל כן מבול של אש וגופרית למשל. הבטיח לא להביא מבול על כל הארץ, אבל כן מבול על עיר אחת. בסדר, התירוצים האלה קיימים. אבל כנראה, שאולי אפשר לתרץ יותר עמוק מזה, שכנראה למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח, קרה כאן איזשהו קלקול, אני לא רוצה להגיד יותר חמור מהמבול, אבל תכף נראה שלפחות לפי דרכו של המלבים, המלבים מחדד איזושהי נקודה מאוד יסודית ביחס לחטא של סדום, שהוא לא מחדד אותה ביחס לדור המבול. וזה המבדיל בין סדום לפילגש בגבעה. פילגש בגבעה מבחינה הזאת מקביל למבול, ולכן היות הקדוש ברוך הוא הבטיח אחרי המבול שלא יהיה מבול יותר, אז פילגש בגבעה באמת לא הושחתה. גבעת בנימין לא הושחתה, אבל סדום כן הושחתה. מה קרה שם? אז בואו נדייק בפסוקים. אומרת התורה מקור מספר 3. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדנה ואריה כצעקתה הבאה אליי עשו קלה, ואם לא, אדע. ואז ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולא תשב בשער סדום. תכף המלאכים ידייק בכל פרט בפסוק הזה. וירא לוט ויקום לקראתם וישתחו אפיים ארצה, גם פסוק הבא נדייק, ויאמר הננה אדוני סורו נא אל בית עבדכם וכולי וכולי. נדלק טיפה לפסוק ד', טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדום נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה, ויקריאו אל לוט ואמרו לו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדע אותם, ויצא אליהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו וכולי וכולי. ויאמרו גש הלאה, ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נראה לך מהם, ויפצרו באיש בלוט מאוד ויקשו לשבור הדלת, ואז המלאכים מגיעים למסקנה אם רצח להשחית את סדום. אבל הפסוק הראשון שקראנו עכשיו, פסוק כף, פרק י"ח פסוק כף, הקדוש ברוך הוא מתאר את המצב. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. ואז כביכול הקדוש ברוך הוא אומר דבר מוזר, ארדנה ואראה, כצעקתה הבאה אליי עשו קלה. אני רוצה לרדת ולראות האם באמת הצעקה שלהם היא באמת כמו שאני שומע שם למעלה בשמיים. כי בכל הקדוש ברוך הוא צריך לרדת, ואז הוא שולח את המלאכים, ואז הם עושים את הבדיקות, תכף נראה, ואז באמת כצעקתה. ואם לא כצעקתה, ואם לא, אדע, אז אני אדע כבר איך לטפל בהם, בצורה אחרת. מה זה ארדנה ואראה הזה? אומר המלבים, מקור מספר 7. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה. יש הקדמה שמקוצר המקום בדף קיצצנו, גם השיעור הזה היה 4 עמודים בהתחלה. ויאמר השם, על פי זה אמר למלאכיו במעמד אברהם, שישמע משפט השם וטעם גזר דינו. עכשיו תראו, אנחנו נכנסים כאילו למבול, חוזרים אחורה. כ-400 שנה. זעקת סדום, ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה. כלומר, זעקת סדום, רוצה לומר, שהם חטאו חטאים רבים בין אדם לחברו. כן, הנה, סדום המשיכו את הטעות של דור המבול, וחכמים במדרשים או מדברים על זה בעריכות רבה. אבל תכף נראה מה היה החידוש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, החידוש השלילי של סדום. זעקת סדום רוצה לומר שהם חטאו חטאים רבים. מצד אחד בין אדם לחברו, שעל זה עולה צעקת הדלים והנאשקים. לכן, הזעקה היא לא באה על בין אדם למקום. אדם, נגיד, אז הוא היה שבת, אבל נגיד סתם, אדם מחלל שבת. בסדר, אין זעקה על זה שהוא חלל שבת. מתי אדם זועק? אדם זועק כשפוגעים בו, כשעושקים אותו, כשגוזלים, כשאונסים, כשרוצחים, בין אדם לחברו, אדם צועק. אז לכן ברור שכשהתורה אומרת זעקה, כשהקדוש ברוך הוא אומר זעקה, סדום ועמורה, על מה אדם זועק? בדרך כלל הוא זועק על מה שפוגעים בו, על זה שאדם אחר פוגע בו. לכן זעקת סדום, זה הצד החברתי של צעקת הדלים והנאשקים, והשם עושה משפט לעשוקים. לכן החלק הראשון של הפסוק, ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, פסיק, אם כן בן אדם לחברו, וחטאתם כי כבדה מאוד. מה זה וחטאתם כי כבדה מאוד? ב', חטאתם ביתר עניינים כבדה מאוד. הנה, באיכות החטא, עבודה זרה וגילוי עריות. בעניין שיש ריבוי הכמות וריבוי האיכות, הנה בדיוק אותו סיפור, שלושת השחטות, עבודה זרה, חמאס, גזל וגילוי עריות. בדיוק כמו דור המבול. אז אני רוצה לראות על מה הצעקה. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. אם כן, אתה, הקדוש ברוך הוא, יודע כבר בפסוק הזה, שהם פוגעים בשלושת המרכזים של האדם, בשם, יפת וחם. ממש כמו דור המבול. למה אתה יורד למטה? ואתה כבר לימדת אותנו, הקדוש ברוך הוא, לפי המלבין, שהצד האלוהי והצד הבהמי הטבעי הוא לא יסוד החיים. וכן, כנראה שאתה הולך לבדוק עכשיו את הזעקה, לא את חטאתם כי רבה, את בן אדם למקום, או את הצד הבהמי, אלא בעיקר את המוסר החברתי, את זה אתה הולך לבדוק. ואז אומרת התורה, ירדנה ויראה כצעקתה באה אליי עשו קלה, ואם לא, אדע. אומר המלבין כל כך, כל כך יסודי. תראו, ירדנה, בכל זה, כלומר בכל זאת, עדיין לא נחתם גזר דינם. למה? עד אומר הקדוש ברוך הוא שישלח לשם מלאכי, או מלאכי, שני מלאכים, לראות את מעשיהם שם במקום הרשע. למה? כי בזה נעלה משפט השם ממשפט בני אדם. אנחנו עכשיו נכנסים לסוגיה חשובה. יש הבדל עקרוני בין צורת המשפט של האדם לצורת המשפט של הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל? והמלבים בכל הדילוגים שרואים פה בפסוק, כל השלוש נקודות זה דילוגים, המלבים מביא פסוקים וממרי חז"ל שמוכיחים את זה. מה ההבדל? שמשפט השם נבדל ממשפט בני אדם תחת השמש. שמה? שמשפט בני אדם, שבמשפט בני אדם לא יביטו רק על המעשה לבדו. וכפי המעשה יחרצו את הדין. מה שקוראים היום, הכל נמדד במבחן התוצאה. בני אדם שופטים את התוצאה, את המעשה. איך אתה יודע, בוא נחגע למקום אחר, הרבה יותר חיובי. איך אתה יודע אם אדם צדיק? תלוי באורך הזקן, גודל הכיפה וגובה הציציות עד הרגליים. זהו. ואם להפך, אם אין לו זקן, יש לו כיפת הסימון, ואולי אין לו ציצית, אז הוא פחות צדיק. אם כן, דרכם של בני אדם, בכל התחומים, גם בבית המשפט, לבחון במבחן התוצאה. היום קצת זה משתפר, גם מחפשים את הסיבה. האם זה הריגה, האם זה רצח, האם זה ברשלנות, האם זה פשיעה, וכו'. אבל באופן עקרוני, בני אדם, גם בתי משפט היום, בעולם בכלל, גם בארץ ישראל, במדינת ישראל, שופטים בדרך כלל על פי התוצאה, לא על פי הסיבה. אנחנו לא שפטנו את הרשעים בעזה על פי הסיבה שמעיזים לראות עלינו טילים, אלא על פי התוצאה, כמה חס ושלום נפגעו. אם מה שנפגע זה שדה קוצים, לא קרה כלום. נפגע בית, מפציצים איזה שטח מת בעזה. חס ושלום נפגע אדם, קצת יותר חריף. חס ושלום נהרג אדם, יותר. נהרגו הרבה בני אדם, יותר. אנחנו חיים במשפט חיצוני, משפט תוצאתי, לא דנים את הדברים לפי סיבתם אלא לפי תוצאתם. זה משפט בני אדם, זה משפט מאוד חלקי. לא רוצה להגיד מאוד שקרי, אבל מאוד מאוד חלקי. לעומת זאת הקדוש ברוך הוא כשהוא דן, הוא לא דן, הוא לא חורץ את הדין רק לפי המעשה. אבל במשפט האלוהים יביט על הצדיק ועל הרשע, כלומר לא רק על הרשע שנעשה, או על הצדק שנעשה, כלומר על המעשה, על התוצאה, אלא גם על הפועל של הפעולה. למה אתה פעלת רשע? מה היו המניעים שלך? תכף נראה שיש כמה מניעים, נקרא להם כרגע מקילים, תכף נראה. אבל במשפט האלוהים יביט על הצדק ועל הרשע, על הצדיק, סליחה, ועל הרשע. רוצה לומר, יבחן את הפועל, את הרשע ותכונתו. קודם כל, אולי למשל, הרשע הזה, יש לו תכונות, יש לו נטיות מאוד מאוד חזקות לעשות מעשה רשע. אולי האדם הזה הוא קמצן, כי אני, הקדוש ברוך הוא, בראתי אותו עם נטיות לקמצנות. זה לא שהוא בבחירתו החופשית החליט להיות קמצן. יש לו בחירה חופשית, אבל יש לו נטיות מאוד מאוד חזקות לקמצנות. אז זה סיבה מקלה, נכון שהוא צריך לעבוד על עצמו, ולהיות קצת יותר נדיב, זה נכון. אבל קודם כל, אולי זה טבעו, אולי יש לו נטייה כזאת לפחות. זה א', אז דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא בוחן את הפועל ותכונתו. ב', וגם מבחן את העת. אולי זה שאתה לא נתת צדקה בזמן מסוים כי אתה היית לחוץ כלכלית, אז זה עוד מניע מקל. זה סיבה מקלה, תלוי בזמן, תלוי במצב, תלוי בסיטואציה. וגם מבחן את העת, באיזה עת הרשיעה. ועניין החפץ של הפועל, מה הייתה המטרה שלך בפעולה שאתה עשית, אולי יש לך איזה מטרה חיובית, למרות שהתוצאה שלה הייתה שלילית בסוף. שעל זה אמר, כי את לכל חפץ, וגם יביט על כל המעשה בכללו. בקיצור, הקדוש ברוך הוא שופט את הדברים לא רק בתוצאה שלהם, אלא גם בסיבה. לא רק בתוצאה, אלא גם בזמן. לא רק בתוצאה, אלא גם באופי האדם. לא רק בתוצאה, אלא גם בכוונת האדם. כלומר, המשפט של ריבונו של עולם הוא הרבה יותר כולל, ולכן הוא הרבה יותר מדויק. אומר המלבים, למשל, דוגמה, הנה, במשפט של סדום, מה נהגו בסדום? אומר המלבים, הכל על פי מדרשים וכו'. למשל, במשפט של סדום, שהתורה אומרת במילה אחת, זעקתם כי רבה, סליחה, זעקת סדום ועמורה כי רבה, ואחר כך נראה בפסוקים, כשמגיעים המלאכים, מה התגובה של אנשי סדום, שזה עוד ביטוי לזעקה הזאת. למשל, במשפט של סדום, שקלו רגל עובר אורח מארצה. קודם כל, אצל סדום היה כלל, שלא עוברים בארץ שלהם. אתה רוצה לעבור, תעשה עיקוף. לא נכנסים לטריטוריה שלנו. ב', ועינו את העוברים בתואבת רצח. אדם שבמקרה נכנס לטריטוריה, ממש הסתכן סכנת נפשות. ג', ויד עני ואביון לא החזיקו. אם היו עניים, גם מתוכם, נתנו להם למות. לא עזרו למסכנים לחלשים. וכל זה לפי מה שעלה זעקת הנשקים למרום. היו חייבים כליה. לפי התוצאות, כאלה התנהגויות, אומר המלבים, רגע, אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר ארדנה וארה, מה הוא רוצה לראות? אבל ברדת השופט העליון למטה, להשקיף על תכונת נפש הפועל, אולי פתאום הקדוש ברוך הוא יגלה, יביט אם הם בטבעם קילאים, כלומר קמצנים, שלא ישליטם האלוהים לאכול מאושרם, אולי הרבה הוא שם בהם נטיות כאלה, ועל ידי כן קפצו ידם מתת לדל. או למשל, יכול להיות שיש יותר מדי אנשים, אורחים שדופקים שם בדלתות על העיר, ונמאס להם כבר שכל 10 דקות מישהו דופק, מבקש צדקה. זה מוגזם. או אם רבו אורחים עניים כהרבה לרוב, או למשל, אם זה זמן לחוץ, למשל, יש עת רעב, אז הם לא יכולים כל כך לתת לאחרים. או אם הוא עת רעב, או אם הוא עת מלחמה, שאז יקפידו שלא יעברו זרים לרגל את ארצם. או למשל שמשקף זכר או משקף נקבה, או שמה שיענו את האורחים, או שמה שיענו את האורחים במשקף תועבה, ומפני תאוותם, כמו שהיה בגבעה, תכף נראה בפילגש בגבעה. או שלא יכלאו רק רגלי אורחים עניים, אבל לא רגלי אורחים עשירים, שאין שואלים מהם מאומה. בקיצור, אולי יש כאן איזה תנאים יותר כוללים שאפשר להקל בעונשם. שכל זה יקל עונשם. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, ארדנה וארא. ואז כשהביט על תכונת הפועלים והעת, לא רק על התוצאה, לא רק על המעשה, אלא גם על תכונת הפועל וכל הסיטואציה, כל התנאים הסביבתיים מסביב, אז כשהביט על תכונת הפועלים והעת ויתר עניינים, והראה אז שכצעקתה הבאה אליי אסור, שגם למטה נמצאו כל אלה לרוח, כלומר אין להם נטיות כאלה, וזה לא זמן רעב, וזה לא זמן מלחמה, וזה לא רק עניים, זה גם עשירים. בקיצור, שזה משהו הרבה יותר יסודי, ותכף נראה הגדרה של היסודי הזה. אז קלה. ולכן הפסוק מדויק, אומרת התורה, ארדנה והראה כצעקתה הבאה אליי אסור, ואם כן קלה, אני מחלה אותם, כפי שמגיע להם, ואם לא, אז קלה, היה הפקודה שיעשו קלה ויהפכו ויהפכו משורש ערים, כלומר כל המכה שקיבלה סדום. ואם לא, אם למטה ימצאו עניינם ימצאו עניינים, סליחה, מקטינים רישתם לפי תכונת העושים ומקומה מוזמנה ויתר הפרטים כמו שלנו מקודם, אז אדע, אז אני כבר כבר אדע איך להגיב לזה והשגיח איך להנישם ולא אעשה קלה. עכשיו אנחנו נכנסים לעוד נקודה מאוד יסודית. המלבים כאן זרק לנו, תכף נראה, שהיה הבדל בין המצב של סדום לפילגש בגבעה, לגבעת בנימין. מה היה ההבדל? אומר המלבים, תכף נראה, הנה הגענו. ההבדל בין סדום, לפחות לפי המלבים כלפי המבול, המלבים לא הזכיר שם את זה, לגבי פילגש בגבעה, הוא מזכיר את זה במפורש. הנה כבר נגיע. ויבואו, אם כן הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים, ירדנה ויראה כצעקתה הבאה אליי עשו ואז קלה, ואם לא, אז עדע. ואז באים שני המלאכים כדי לבדוק את הדבר. ואז תכף נראה הפסוקים משתלשלים. באים שני המלאכים, אומר המלבי, מקוצר המקום לא נכנס הקטע החשוב בספר שופטים פרק י' ת'. אם אני לא טועה שם מפסוק כף ב' עד כף ה', כן, מפסוק כף ב' עד כף ה', כדאי לראות שם את המלבי בספר שופטים פרק י' ת'. מקוצר המקום לא נכנס. לא, זה לא המלבים, זה על בראשית, זה שלנו. אבל יש שם כמה תוספות על שלנו, אבל אפשר להסתפק בשלנו פה. אומר המלבים, 8, ויבואו שני המלאכים, כבר בארתי בפרשת שופטים, כלומר בספר שופטים, פרק י' ת', סימן י' ת', מטעם חקרי לב אלה שחקרו יותר מדויק את הפסוקים. ההבדל שבין בעלי הגבעה, גבעת בנימין, ובין אנשי סדום. כבר נגיע לאנשי גבעת בנימין. שאנשי הגבעה, לא היה זה אצלם לנימוס ולחוק שלא יעבור זר בעירם. אנשי גבעת בנימין לא עשו את זה כחוק, אני מוסיף את המילה החשובה עכשיו, כחוק שכלי. לא השכל שלהם הביא אותם למסקנה שבעיר שלנו מתנהגים בצורה כזאת. אלא זה היה סוג של תאווה, סוג של עצלנות, סוג של קמצנות וכו'. שאנשי הגבעה, גבעת בנימין, לא היה זה אצלם לנימוס ולחוק שלא יעבור זר, לא יעבור זר בעירם. אלא, רק מה שלא אספו את האורח הביתה, היו מפני שהיו קיליים וצרי עין. ומה שרצו לבעול אותו, היה מפני תאוותם לבד. אם כן, הכל זינה של תאוות ומידות מקולקלות, זה לא עניין של שכל. אבל אנשי סדום, חקקו להם חוקי אבן. והיה זה אצלם לנימוס קבוע, כלומר, הקלקול המוסרי החברתי הפך אצלם לתפיסת עולם, הפך אצלם לשיטה שכלית. זה לא איזה קלקול במידות או איזה תאווה. שמי, הם קבעו אצלם חוק במדינה, שמי שיכון, או בעיר, שמי שיכונן אני ואביון, עוד דלתו לאדם מפתח, אנוש יענש. והאורח העובר דרך ארצם, יענו אותו דרך עונש. כדי שהוא יספר אחרי זה שאוי ואבוי למי שיעז לעבור בארצם. כדי לכלוא רגל זרים מארצם. הנה המשפט שאנחנו מחפשים. בעניין שחטאם היה מצד השכל, כי חקקו להם חוקים לא טובים ומשפטים בלחיו בהם חיי המדינות, וקיבלו אותם עליהם ועל זרם כחוקים טובים ומשפטים צדיקים. עד ששכלם היה במעל הזה, וחוטא כזה לא יירפא לעולם. הנה המשפט שלנו. כלומר, אצל המלבים לא אומר על דור המבול שהקלקול המוסרי החברתי שלהם היה שיטה שכלית, היה השקפה מסודרת, לא רוצה חד ושלום להשוות, אבל נקרא לזה אקדמית, יש מאמרים על זה, ויש חוקים, ומתראיינים על זה בתקשורת, והכל עובד לפי הכללים. אצל זה, בדור המבול הגיעו לקלקולים מוסריים חברתיים. המלבים לא אומר שזו הייתה שיטה פילוסופית. פה, בסדום, זאת הייתה שיטה שכלית, שיטה השקפתית, שיטה פילוסופית. אני לא רוצה להזדעזע, אבל תרשו לי להזדעזע. רק רגע משפט אחד. חבל שלא נכנס כאן בדף, שכחנו להכניס בדף. נא לכתוב מקור. פרק ה' מסכת אבות, פרק ה' משנה י'. ארבע מידות באדם. האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית. שלי זה שלי ושלך זה שלך. אני עובד לפרנסתי, זה הכסף שלי. בזה אני אפרנס משפחה, אקנה מכונית, ייהנה מהחיים. שלך? שלך. מה שיש לי, יש לי, מה שיש לך, יש לך. זו מידה בינונית. ויש אומרים, זו מידת סדום. אם כן, מה מידת סדום? שלי, שלי, שלך, שלך. זה מזעזע. הייתי אומר שמידת סדום זה שלי, שלי, שלך, שלי. אומרת המשנה, לא. שלי, שלך. ושלח שלי עם הארץ, הוא הופך את הסדר. שלי שלח ושלח שלח, חסיד. שלי שלי ושלח שלי, רשע. וכן, מה הייתה מידתם של סדום? פשוט, אגואיסטים. זה הכל. חי חיים פרטיים, חיים חיים פרטיים לעצמם. כל אחד לעצמו. אדם לאדם, זאב. שלי שלי, שלך שלך, יש אומרים, זו מידת סדום. זה זה. עכשיו, אצלם, הם חקקו את זה בחוק. כלומר, אצלם לא שייך לתת צדקה. מה שייך לתת צדקה? הכסף שאני עבדתי הוא שלי. מה זה קשור אליך? אתה רוצה, לך תעבוד. אין שם צדקה. לא שייך את הצדקה שם בכלל. כי הכל הוא על פי הדין. לא רוצה להזכיר כרגע שמות, כי הפרופסור הלא מכובד, שכרגע אני הולך לדבר עליו, התאבד לפני הרבה שנים. אבל היה פרופסור אחד, שהיה מרצה באוניברסיטאות רבות, גם בארץ וגם בעולם. וכתב ספר, חיים על פי השכל. זה שם הספר. בספר הזה הוא מציג את התפיסה בדיוק הזו. שלי, שלי, שלך, שלך. הוא מצייר ציור. משל למה אדם דומה? אדם עבד יום עבודה, הרוויח 100 שקלים. יוצא ממקום העבודה, 100 שקלים בכיסו. אחרי 100 מטר, תוקף אותו שודד. או את הכסף, או שאני יורה. אם האדם הזה חושב שהוא יצליח להתגבר על השודד, הוא ייתן לו את הכסף או לא? לא. כי זה שלי, 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 נכון? הצליח להתגבר על השודד, ברוך השם, 100 שקלים מכיסו. ממשיך עוד 100 מטר, עומדת איזו אישה זקנה. ילדים מסכנים, יחפים, מחורף, אין להם נעליים. רחמיו נחמרים, והוא נותן את 100 השקלים האלה. שאל אותו דוקטור מלומד, אותו פרופסור, דוקטור, לא זוכר כבר. שאל, מה ההבדל בין השודד לבין הזקנה הקפצנית הזאת? שלי, שלי, שלך, שלך, לא? זאת הייתה תמצית תפיסתו, חיים על פי השכל. מספר המספר, שכשאימא שלו הייתה מבקשת תמונות של הבנות שלו, כלומר של הנכדות שלה, הוא היה מבקש ממנה תשלום. כי בפוטו זה עלה 3.5 שקלים. אז מגיע לו על פי השכל 3.5 שקלים. על פי השכל הוא צודק, הוא שילם 3.5 שקלים. לא יודע אם הוא התחתן, בסוף הוא התאבד. לא, באמת, סיפור אמיתי. אני לא ראיתי את הספר הזה, כי נראה לי שקשה להשיג אותו, אבל ראיתי צילומים מהספר הזה. כל מיני דברים מזעזעים. שהמסר המרכזי הוא שלי, שלי, שלך, שלך. עכשיו בואו נודה. עכשיו אנחנו מגיעים למילה ואנחנו. לצערנו הרב, נקווה שהיום זה לא מצוי כל כך. אבל גם היום, יש לפעמים תפיסות כאלה. שלי, שלי, שלך, שלך. אני מגיע הביתה, סוגר את הדלת. ואם יש לדלת, יותר טוב. ואם יש 3 מנעולים, עוד יותר טוב. ואם יש חומה מסביב, עוד יותר טוב. ואם יש 3 כלבים, עוד יותר טוב. ולוויין למעלה, עוד יותר טוב. שלי, שלי. זאת הטריטוריה שלי. אל תיכנס לטריטוריה שלי. יש היום תפיסה כזאת, בואו נודה. אולי לא מדברים עליה בגלוי, אולי לא חוקקים אותה, לא מחוקקים אותה בחוקים, היא לא כתובה על דף, אבל התפיסה הזאת היא עדיין קיימת. אומרת המשנה, זו מידת סדום. שלי, שלי, שלך, שלך. מה זאת אומרת? האדם הוא יצור חברתי, יש קשר בין הנפשות. אחד עוזר לשני, ככה חברת תקינה מתנהלת. לא משאירים אדם חלש זקוק ברחוב. מה שהיה בסדום, אם אפשר להוסיף למרות שזה לא כתוב, אבל אפשר להוסיף על המלבים, ואולי לא היה במבול, אני אומר לא היה, כי המלבים לא אומר שהיה. זה שאולי ההשחתה, שלב ב' של ההיסטוריה, היא הגיעה, המציאות הגיעה לכזאת השחתה, כי זה לא רק היה שקלקלו את היסוד הכללי החברתי, אלא חקקו את זה בתפיסת עולם שיטתית, שכלית, רציונלית, הגיונית. מחשימה. לעומת פילגש בגבעה, ששם זה לא היה. מהצד של השכל וההיגיון, שאין לו תרופה, כמו שאומר המלבי. אלא שם זה היה תאווה, לא שהתאווה שם היא בסדר, אנחנו מכירים שם את הסיפור. בואו נחזור שוב למשפט המרכזי. מקור 8, עמודה ימנית למטה, 2 שורות מהסוף. בעניין שחטאם של סדום, היה מצד השכל כי חקקו להם חוקים לא טובים ומשפטים בלחיו בהם חיי המדינות, וקיבלו אותם עליהם ועל זרם כחוקים טובים ומשפטים צדיקיים. זה מאוד הגיוני חיים על פי השכל באופן הזה. עד ששכלם היה במעל הזה וחוטא כזה, אומר המלבים, לא יירפא לעולם. אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא רצה לבדוק, כשהקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים, הוא רוצה לבדוק האם זה מצד השכל או מצד המידות המקולקלות והתאוות. מאיפה זה בא? האם הקלקול המוסרי שבו תלוי כלל העולם, כלל החברה, יסוד העולם, האם זה תוצאה של שכל מקולקל, מזוהם, עקום לגמרי, או שזה תוצאה של לא עם מידות ותאוות מקולקלות? ועכשיו מדייק המלבים במילים, ממש כל מילה מדויקת. וסיפר פה כי בשלוח השם הלכיו לדקדק על שורש חטאם, האם זה שכל או מידה מקולקלת או תאווה. באו סדומה בערב, בואו נחזור לפסוקים. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. מה אכפת לי מתי הם באו? מה זה בערב? אומר המלבים, מה זה בערב? כי אם היו באים ביום, היה להם טענה לאנשי סדום. היה להם טענה עליהם שעברו על חוקי סדום שלא ילין גר בעירם. אבל כשבאו בלילה, מה אתה רוצה? ירד החושך, נתקעו, היו אנוסים. אבל כשבאו בלילה, עוברים דרך העיר לנסוע הלאה, והלילה היא קבע מלכת, לא עברו חוק, כי אנוסים הם. יש גבול ההיגיון, גם ההיגיון מבין שברגע שאם אדם בא באמצע היום והוא נתקע לך בסדום, אז לשיטתך המזויפת, זה עובר על החוק שלך, זה עובר לנימוסים שלך. בסדר. זה לא בסדר, אבל זה לפי החוקים שלך. אבל הם באו בלילה. נתקעו 3 שעות בטרמפיאדה. מה אתה רוצה? עמדו בטרמפיאדה בכניסה לסדום, נתקעו 3 שעות. הגיעו זאבים, ברחו לעיר, מה אתה רוצה שיעשו? הם באו בערב. אם כן, קודם כל הם לא אשמים, כי הם היו אנוסים. אם כן, דבר ראשון, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. נסיים את החלק הזה, והלילה היא קבעה מלכת, לא עברו חוק, כי אנוסים הם. ב' ולוט, המשך הפסוק, ולוט יושב בשער סדום. חז"ל אמרו, תכף נראה מה המלבים אומר בשם חכמים, מה זה ולוט יושב בשער סדום? מה הוא היה? השם ג' שם. על ידו מה שחז"ל אומרים, שהשער זה הכניסה לעיר, ובכניסה לעיר תמיד נמצא המשפט, בית המשפט. וחז"ל אמרו שלוט היה שופט בעיר. כי לוט היה יושב בשער סדום, בית, אומר המלבים, כי לוט היה יושב בשער סדום, שהיה שופט עליהם. כלומר, הוא, אם אפשר לומר, היה זה שהיה צריך לאכוף את החוקים, אולי גם חקק את החוקים, והיה צריך גם לאכוף אותם. עכשיו, לוט היה הגיוני, שהשופט היה יושב בשער העיר, ואחר שהשופט קיבלם אל ביתו, הרי לוט הוא השופט, אם כן הוא אמר להם בואו אליי, אם כן הוא יודע שהם אנוסים, אז הם באו ביתר, אז קודם כל הם אנוסים, הם באו בערב. בית, שופט העיר, אמר להם, עכשיו זה מצב יוצא דופן, אתם אנוסים, בואו אליי. אז מה אתם רוצים מהם? הם לא אשמים שני המלאכים. ואחר שהשופט קיבלם אל ביתו, לא עברו חוק. כי הממונה על חוקי המדינה, הוא התיר להם לינה זאת. ג' הם כל כך פחדו מסדום, המשך הפסוק, וירא לוט ויקום לקראתם וישתחו אפיים ארצה, לא כתוב שהם הלכו ללוט. הוא קם אליהם, אומר המלבי, שהם לא התקרבו אל לוט, שיראה כאילו מבקשים שייתן להם אכסניה. הם היו מוכנים להתקע בטרמפיאדה. אלא, רק הוא ראה אותם מרחוק, ויקום לקראתם. כן, כל הפעילות פה, כל היוזמה כאן, הייתה של לוט. בכלל לא שלהם. ד' ויאמר, הננה אדוני, סורו נא אל בית עבדכם. מה זה סורו? אומר המלבים, ב' ויאמר, שלא הוליכם, זה כבר הדבר הרביעי. הדבר הראשון אמרנו, באו בלילה. הדבר השני, לא תאפשר את זה. הדבר השלישי, לא תיזם את זה. הוא היה שופט ובית הוא רץ כקראתם. הדבר הרביעי, שלא הוליכם בשווקים וברחובות. הוא לא הלך איתם בפרסיה באמצע העיר. כפורץ גדר המדינה בפרסיה. הוא ידע את החוקים. רק אמר, סורו נא אל עבדכם, ואמרו במדרש, ובמדרש, הוא אמר להם, עקמו את הדרך לעבור באפלה במקום אין רואים. כלומר, שלא יהיה שבירת החוק. בואו נמזער את שבירת החוק של סדומי, עם כל הקמימיותו. אז בואו נלך בדרך עוקפת, צדדית, שאף אחד לא רואה. אסורו אליי, אז בואו בדרך עקומה. הלאה. ולינו ורחצו רגליכם. לכאורה צריך קודם כל לחוץ את הרגליים, אחרי זה לישון. הוא אומר להם הפוך, לישון ואחרי זה לחוץ את הרגליים. למה? היי, שאמר שילינו ואחר כך ירחצו רגליהם, באופן שיהיו מזומנים לדרך באבק רגליהם ולא ירחצו, אלא רק בהליכתם. שיחשב כאילו, אדם בדרך, הנה, זה מינימום הכנסת אורחים. וו, נדלג על הסוגריים, וו, המשך הפסוק, והשכמתם והלכתם לדרככם. מיד בהשכמה, אין שום המתנה. איך שהשמש זורחת, מיד אתם עפים מפה, כי אתם אנוסים הרי, אז קדימה, לכו מפה. וו, שיתנה שילכו לדרכם בהשכמה. אם כן, גם הם לא יזמו וגם לא, אם אפשר לומר, מזער למינימום את המציאות שלהם שם. זין, המשך הפסוק, ויאמרו לא, כי ברחוב נלין. כן, אף על פי שלוט, אם אפשר לומר, מזערת, כדי לא, מזערת המציאות שלהם שם, כדי לא לעבור על החוקים של סדום, למרות זאת אמרו לא, אנחנו נשאר ברחוב. שהם לא רצו לסור אל ביתו, ויאמרו כי ברחוב נלין בל יעברו את חוקי המדינה. אבל לוט מפציר בהם. ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה ומצות עפה ויאכלו. אומר המלבי, ויפצר ולא סרו אל ביתו עד אחר ההפצרה, לפי זה לא חטאו האורחים מאומה. ואם תגיד שעשה להם משתה, וכן מה שעשה להם משתה, זה היה אחר שהוא בביתו, מה אתה רוצה, שהם לא יאכלו? שאז היו מוכרחים לאכול, שכל מה שיאמר בעל הבית עשה. ואנשי סדום אפילו לא נודע להם שהאכיל אותם. ואז טרם ישכבו, ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. כאן המלבי מדייק כמה דיוקים ביחס לפילגש בגבעה. בואו נחזור רגע לגבי הסיפור של פילגש בגבעה, מי שלא מכיר. ספר שופטים, פרק שוטט, ממש נחזור בתמצות, מתומצת מאוד. נקרא אולי כמה פסוקים. ויהי בימים ההם, ומלך הן בישראל. ויהי איש לוי גר בירקתי הר אפרים. איש משבט לוי גר באזור הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. בסדר. האישה הזאת זונה עליו, ותזנה עליו פילגשו, הולכת אל בית אביה, הוא הולך לבית אביה אחרי תקופה לא קצרה, ימים, ארבעה חודשים, יש לו שנה וארבעה חודשים, והוא מנסה לשכנע את אביה פילגש שתחזור אליו. בהתחלה הוא יושב שם שלושה ימים, אוכלים ושותים, ביום הרביעי הוא רוצה ללכת, שוב פעם אוכלים ושותים, מגיע כבר לילה, ביום החמישי, עוד פעם אבא משכנע אותו, תישאר פה, אוכלים, מדייק המלבים שם, לא שותים כדי שלא ישתכר ויישאר שם, וממש לפנות ערב הוא יוצא לדרך. יוצא לדרך עם החמורים ואיתה וכו'. טוב. ואז הם מגיעים, אני קורא, וילך ויבוא עד נוכח יבוס ירושלים. מגיעים לאזור ירושלים. טוב, יבוס ירושלים. אם רגע נזכר, אם מבית לחם יהודה, הוא מהר אפרים, אז נצר את הציור רגע, הוא הולך לבית אביה מבית לחם, מגיע לירושלים, בדרך להר אפרים. בסדר, זה היום במרחקים של היום, זה לא הרבה מאוד. נכון, היום זה היורצת של רחל ממנו, קבר רחל. אז מקבר רחל, עד ירושלים, העיר העתיקה, מהעיר העתיקה הוא ממשיך קצת לאזור הר אפרים. נגיד היום מעלה אפרים. הכיוון, פחות או יותר זה הכיוון. זה לא מאוד רחוק, אבל מה נעשה? נתקעו בלילה ביבוס. ואומר לו הנער, ויאמר הנער אל אדוניו, לכאן ונסורה אל עיר היבוסי הזאת, ונעלין בה, אין ברירה, צריך לישון ביבוס, ירד החושך. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי אשר לא מבני ישראל אינה. זה פשוט מצמרר, הפסוק הזה. ועברנו עד גבעה, לא רחוק מיבוס, גבעת בנימין. מי שמכיר את הזיהוי שהיום, גבעת בנימין, זה באמת לא רחוק מירושלים, זה בערך אחרי חיזמה. מי שמכיר, באזור אדם בערך, פלוס מינוס, גבעת בנימין, אדם מטרות. זה פחות או יותר הגזרה של גבעת בנימין לפי רוב החוקרים. וכן, מירושלים, מהעיר העתיקה עד לשם, זה לא רחוק. אומר לו האבא, הבעל, סליחה, של הפילגש הזאת, אנחנו לא עוצרים בעיר גויה, מי יודע מה יעשו לנו פה? הפוך על הפוך. ואז הם מגיעים לגבעת בנימין. ואז והלכו ותבוא להם השמש אצל הגבעה אשר לבנימין, ויסורו שם לבוא ללון בגבעה, ויבוא וישב ברחוב העיר ואין איש מאסף אותם הביתה ללון. ואז איש זקן הגיע מהשדה, רואה את האנשים האלה, את שני הנער, את הבעל, את האישה, את החמורים, את הנער וכו'. מספרים לו שהם באים מבית לחם יהודה והם הולכים להר אפרים, והם אומרים לו גם יש לנו תבן ומספוא, לחם יין, אנחנו לא צריכים שתפרנס אותנו, יש לנו הכל, רק אנחנו רוצים מקום לישון, זה הכל. ואומר איש הזקן, שלום לך, רק כל מחסורך עליי, אני אתן לך רק ברחוב אל תלין. ואז הם מגיעים לביתם, לביתו של הזקן הזה, ויחצו רגליהם ויאכלו וישתו, ואז תראו במקום מספר 4, הם המטיבים את ליבם, והנה אנשי העיר, אנשי בליעל, נסבו על הבית, מדפקים אל הדלת, זה ממש מקביל, תסתכלו נגיד פסוק כ"ב בשופטים, לפסוק ד' במקור 3, אצלנו. ועירה, תרם השכבו ואנשי העיר אנשי סדום נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם יקצה. בואו כבר נדק את הדיוקים מקוצר הזמן. אמר בי מדייק דיוק ראשון, כאן כתוב, אצלנו כתוב ואנשי העיר אנשי סדום נסבו על הבית, שם כתוב נסבו את הבית. בית, הבדל שני, כתוב מנער ועד זקן, בסדום זה מנער ועד זקן, כל איש מקצה, כל העם יקצה. שם מדובר על רק אנשי בליעל. תכף נראה עוד כמה דברים, אולי נקרא עוד טיפה. לא תיוצא אליהם, ויצא עליהם לא תפתך, והדלת סגר אחריו, הוא סוגר את הדלת. כנראה הוא מפחד ממשהו, בסדום. בגבעה לא ככה. הוא יוצא עליהם, ויצא עליהם האיש בעל הבית, ואומר אליהם, אחי אל תראה, הוא לא כתוב שהוא סוגר את הדלת. הוא אומר להם, אל תעשו את הנבלה הזאת. משמע שהוא יודע שזאת נבלה. וכנראה גם הם יודעים שזאת נבלה. בסדום, אין שום נבלה. עד כדי כך, ויקשו לשבור הדלת. הולכים לשבור את הדלת. התוצאה של פילגש בגבעה מזעזעת, שהוא מוציא להם את הפילגש, מענים אותה כל הלילה, בבוקר הוא פותח את הדלת, היא נופלת על הדלת, מתה, לוקח אותה, חותך אותה ל-12 חלקים, ומשלח אותה לכל עם ישראל לראות את הנבלה שנעשתה בישראל. כל עם ישראל מזדעזע, יוצא למלחמה על שבט בנימין, היו כמה מהדורות שם במלחמה, עד שבסוף נפלו הרבה מישראל ומבנימין, ועשו חרם על בנימין, לא מתחתים עם בנימין. סוף ספר שופטים, הותר החרם והתחתנו עם בנימין. וכן, עונש חמור, במעשה חמור מאוד, עונש חמור מאוד, אבל לא השחתה. שבט בנימין, ברוך השם, נכלל בכלל ישראל, למרות כל מה שקרה שם. אז מה ההבדל? אומר המלבים, ומדייק בפסוקים, תכף נחזור לדיוק, בסדום זה היה שכל, זה היה סדר מחשבתי, זאת הייתה אידיאולוגיה מסודרת. בפילגש בגבעה זה היה תאווה. מידות מקולקלות ותאוות מקולקלות. בואו נחזור לדברים ונסיים. אם כן, הגענו לפסוק ד'. תרם השכבו בסדום אנחנו עכשיו, שלא באו לשם בעת האוכל, רק לפני שכיבתם, ולא ידעו כלל שעברו על תקנתם לאכול שם. ואנשי העיר, אנשי סדום, אומר המלבי, מה שנסבו את הבית, היה מפני שהם אנשי סדום, ובאו לעשות נקמה, על שעברו על נימוסי סדום, על עקרונות, על חוקי סדום, לעבור דרך עירם. אומר המלבים, תת, נסבו על הבית, בפילגש בגבעה כתיב, נסבו את הבית. את זה טכני, נסבו על הבית, זה על הבית, הם עולים על הבית, הם רוצים, ופה כתיב על הבית שמורה שבאו דרך מצור ומלחמה. בפילגש בגבעה, שם יוד, שם כתיב אנשי העיר, אנשי בליעל נסבו את הבית. שרק אנשי בליעל, מה שנקרא שבבניקים. אבל פה בסדום, הוא פה כתיב מנער ועד זקן. שלא נשאר איש בעיר שלא ישתתף בנבלה ההיא. אומר המלבים, מקוצר המקום כאן דילגנו. לא, אפילו לא אומר להם אל תעשו את הנבלה, כי הם בכלל לא חושבים שזה נבלה. הם בטוחים שהסדר הזה הוא נכון. שם הזקן אומר להם, אל תעשו את הנבלה. כלומר, הם יודעים שזאת נבלה, ולמרות זאת הם עושים מצד אהבתם שהתגברה עליהם, אבל הם יודעים ששכלית זה לא נכון. יוד, ויצא, והדלת סגר אחריו, גם בזה נבדל ממעשה הגבעה. ששם יצא בעל הבית עליהם ולא סגר הדלת. הוא לא פחד שהם ייכנסו פנימה. אבל לא תדע כי באו דרך רצח. ושם אמר להם עוד הבדל, אל תעשו את דבר הנבלה הזאת, כי היה שכלם שלם לדעת שהיא נבלה. רק תאוותם גברה על שכלם. לא כן בסדום, שלא עשו זה מצד התאווה. ואז כשהמלאכים רואים שכבר אין ברירה, ואפשרו באיש בלוט מאוד והקשו לשבור הדלת, מגיעים המלאכים למסקנה, אם כן, ירדנו למטה, מה ראינו? ראינו שזה חוק שכלי, לא תאווה ולא מידות מקולקלות. יוצא לפי זה סיכום, שיש בעצם שלושה ממדים שצריכים לבוא לידי ביטוי. בואו נסכם בקיצור. שלושה ממדים צריכים לבוא לידי ביטוי באדם הפרטי והחברתי. א', הצד האלוהי, ב', הצד הבהמי, ג', הצד המוסרי החברתי, המבדיל בין הראשון לשני ולשלישי, הראשון והשני לשלישי, שהאלוהי והבהמי זה פרטי, החברתי זה כללי. יסוד החיים זה הערך הכללי. לא כי הוא כולל, אלא כי זה כללי. לא כי הוא כולל את האלוהי והבהמי, אלא כי זה כללי. והחברה, תפקוד החברה, זה יסוד החיים של העולם הזה. על זה בא מבול העולם, כי השחיתו בשלושת המדרגות. הקדוש ברוך הוא הבטיח שיותר לא יביא מבול. אז הבטיח שלא יביא מבול על הכלל, אבל על מקום מסוים, על חברה מסוימת אולי כן. מה קרה בסדום? אם אפשר לומר, סדום שכללו את חטא דור המבול. אם חטא דור המבול, לפחות מדייק במלבים, היה חטא של פגם מוסרי חברתי, אבל לא כחוק, אלא פשוט ככה הם התנהגו. אולי נקרא לזה תאווה. בסדום הם שכללו את זה, הם הפכו את זה לחוק מדינה. איפה אנחנו? ברוך השם, אנחנו לא בסדום. אבל אם אנחנו נחבר את המשנה שלי, שלי, שלך, שלך, אז צריך להיזהר לא להגיע לסדום, למידת סדום. פילגש בגבעה, עוד פעם אותו חשבון, עוד פעם המוסר החברתי המקולקל. ולכן גם עונש חמור מאוד מה שקרה, אבל לא השחתה. למה? כי זה לא היה מצד הסדר והחוק. לכן אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים להבין, או אולי נגיד שניים, שני דברים שחשוב אולי להוציא מהשיעור הזה. א', שלפני שאנחנו מתרוממים בהתרוממויות רוחניות אלוהיות, בחינת תפילין, נזכור שצריך קודם כל גוף נקי. מוסר חברתי, ואפילו גוף טבעי נקי, כרגע התמקדנו במוסר החברתי. קודם כל, זה יסוד החיים, זה יסוד העולם. ב', שהמוסר החברתי הזה, גם אם אדם, הוא חס ושלום פגוע בזה, והוא צריך לתקן את זה, חס ושלום, שזה לא יגיע למצב של השקפת עולם, שזה לא יגיע למצב של איזה סדר שכלי, שהמשנה אומרת לפי דעה אחת, שלי, שלי, שלך, שלך, זו מידת סדום. אלא שלי, שלך, שלי, 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 שלך, 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 אנחנו ביחד. וגם אתה תגיד, שלי, שלך, 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 אם כן, אנחנו ביחד, חיים בחברה. עוזרים אחד לשני, תומכים אחד בשני, מבינים שהסדר החברתי הוא בסיס הקיום. טוב, נתקן את דור המבול, חטא דור המבול, נתקן את חטא סדום, נתקן את פילגש בגבעה, נהיה מחוברים, ומהמקום החברתי, החיבור החברתי הזה, נתרומם בעזרת השם כלפי שמיא. לילה טוב.